שלום לכולם ולכולן וברוכים השבים לשעת סיפור
הפודקאסט
פרק מספר
21.
עשינו כבר את ה-20 שבוע שעבר והיום היום
וואי,
היום
זה נורא היום, מרגש אותי.
היום יש לנו אורחת מיוחדת. עדי, תדברי.
טוב, אז לכבוד הפרק המיוחד שלנו על הרטסטופר, כן, זה הנושא שאנחנו מדברים עליו היום.
רגע, עוד מעט אנחנו נציג את הנושא, חכי.
אוקיי, אני כל כך מתרגשת, אני לא יכולה.
גם אני מתרגשת.
גם האורחת המיוחדת שלנו מתרגשת.
היא לא הצליחה לעצור את עצמה והיא חייבת לדבר, אז אנחנו בואו נציג אותה.
אז ככה, אז אני ורוי הרי עובדים בסטימצקי, כי זה ידוע לכולם. נראה לי, לפחות.
אמרנו את זה מספיק פעמים, אני חושב.
הרבה פעמים דיברנו על החברה שבזמן שהיא מוכרת דברים, אז אנחנו מדברים והלקוחות מתלהבים איתנו.
נכון.
אז הבאנו אותה היום לדבר איתנו גם.
נכון, אז מעיין, שלום, תגידי שלום.
היי, כן. אז אני גם עובדת עם עדי ורוי בסטימצקי. אני צריכה לסבול אותם בלייב, כשאי אפשר לעשות פאוזה לפודקאסט.
באמת מצטערים. זה לפעמים הרבה. אנחנו הרבה לפעמים.
אני חושב שגם ראוי לציין אבל קצת את הקשר הבין אישי שלכן, כי זה הרבה מעבר לסטימצקי.
נכון.
כן חשוב, אני חושב.
יש לנו היסטוריה רצינית.
מלכתחילה את הסיבה שאני עובדת שם.
נכון. אני עבדתי את מעיין לסטימצקי, אבל לא הכרנו מעכשיו. אני ומעיין מכירות יותר מעשור. נכון?
כן.
יותר מעשור.
משהו
כמו 13 שנה.
אולי 12.
טוב, בזמן שהן מתווכחות, אז ככה. אז מעיין היא חברה ותיקה וקרובה של עדי, והיא באה לעבוד איתנו בסטימצקי לפני כמה חודשים. כולנו מאוד מאוד שמחנו, בעיקר אני, כי זה עוד בן אדם שאני יכול לזרוק עליו משמורות כשאני לא רוצה.
נכון.
נכון. והיום יש לנו פרק מאוד 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 מיוחד, ואני רוצה שעדי תספר ותיתן רקע מורחב למה זה הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, ולמה אנחנו מדברים עליו עכשיו.
אז סוף כל סוף. אנחנו, קודם כל, סוף כל סוף, רוי קרא את הקומיקס הרטסטופר בעברית עוצר נשימה.
וראה את הסדרה.
וראה את הסדרה הנהדרת שהמלצתי עליה לפני נצח בערך.
כן.
מתי דיברנו על זה?
לפני נצח בדיוק.
אני חיכיתי שרוי יעשה את זה כבר מלא זמן, כי אני ממש התרגשתי לעשות פרק על זה. והוא פשוט, רוי יש לו קטע שכל דבר שאני ממליצה, אז הוא בכוונה אנטי. הוא לא יראה. הוא יעשה דווקא. הוא לא יראה, הוא לא יקרא, הוא לא כלום. הרטסטופר היה, אני הופתעתי שעשית את זה. זה כן. היה בשבילי ממש הפתעה.
ישר אני מייצר אנטי כשממליצים לי על משהו. ואז
אבל במיוחד איתי, רואי.
ובמיוחד איתך, ואז האנטי גדל ככל שעובר הזמן וממשיכים להמליץ לי עליו. ואז אני מרגיש שאני גם לא עומד במשימה, וגם ממשיכים לדבר איתי על הדבר הזה. אז כאילו האנטי גדל וגדל.
אבל אי אפשר לא לדבר על הרטסטופר.
נכון.
אפשר.
אבל רגע, בואי, עדי, תני לנו רקע למה זה הדבר הזה.
טוב, אז ככה. בנובמבר האחרון, אני חוויתי חוויה נורא קשה בחיים שלי. מי שמכיר אותי יודע מה היא, מי שלא, רק תבינו שחוויתי משהו שמטלטל חיים. חיי השתנו מקצה לקצה, והדבר שעזר לי לקום מזה היה קומיקס קטן בחנות, שחברה טובה שלי המליצה עליו, קוראים לה נעמה, יכול להיות שגם עליה דיברנו. היא אמרה שהיא קוראת את זה וזה נותן לה כזה איזה heartwarming כזה, זה feel good וזה פשוט משמח, זה עושה לך חיוך על הפנים. ובמקרה התחילו לתרגם את הקומיקס הזה לעברית באותה תקופה, היה את הראשון והשני. ואז אמרתי, טוב, משעמם לי במשמרת, לא התחלתי לקרוא ספר חדש, לא היה לי ראש לזה, קומיקס נשמע לי נחמד, הלכתי לאיפה שיש את הערימה של עוצר נשימה, פתחתי את הראשון, התחלתי לקרוא. בתוך רגע התאהבתי, זה היה ממש ככה. אז קראתי את הראשון והשני, ואז די כזה הנחתי את זה בצד, כאילו זה עשה לי שמח בלב, והנחתי את זה בצד, וכזה מדי פעם דיברנו על זה, אבל לא איזה משהו רציני. ואז כזה אחרי כמה חודשים, פתאום היא שולחת לי טריילר מהיוטיוב, היא אומרת לי, היי, תראי, עושים סדרה להרטסטופר. וזה היה בתקופה שלא חשבנו שעוד מישהו בעולם מכיר את זה חוץ מאיתנו. זה היה כזה משהו כזה של אנשים מסוימים כזה, זה לא היה איזה טרנד פופול, זה לא Stranger Things, זה לא כאילו איזה קומיקס מוכר, זה כן במקומות אחרים, בארץ לא כל כך. וזה המין משהו שלנו, אז כזה אמרנו, יואו, מגניב, בואי נעשה דייט ונראה את הסדרה ונתלהב, וכאילו, ולא קראתי גם לקראת הדייט לראות את הסדרה, את הקומיקס שוב, אז כאילו זה היה לי די ישן בראש.
כן.
אז אמרתי, סבבה. ואז יצאה הסדרה, ואז עשינו דייט לראות את הסדרה, והסדרה, העונה הראשונה, גוללת את הקומיקס הראשון והשני, שזה בדיוק הקומיקסים שאני קראתי בעברית. אגב, הייתי עד כדי כך קלולס שלא ידעתי שהם בריטים, כי קראתי את זה בעברית.
אשכרה, לא וואו. ש...
ואז הם מתחילים לדבר ואני עושה לה, הם בריטים? היא עושה לי, דוד, כאילו, את לא רואה את הסלנג זה... שלכם, הם מדברים, אני אומרת לה, קראתי את זה בעברית.
למרות שהם כזה בסקול פור בויז, אין כל כך דברים כאלה
בארצות הברית. לא יודעת, גם הברית. הם משחקים רגבי, ולא יודעת למה לא הבנתי.
כן, זהו,
אני...
רגבי.
קראתי את זה איזה פעם פעמיים, ולא ממש התעמקתי, כאילו, הייתי בעיקר כזה, אוי, איזה חמוד. ואז ראינו את כל הסדרה בלילה אחד, חזרתי הביתה בשתיים בבוקר, והייתי כזה, וואו, אני לא יכולה ללכת לישון, אני לא מסוגלת. זה היה כל כך מושלם, שאני לא מסוגלת, אני חייבת לדעת מה קורה עכשיו.
וואו.
ונשארתי עד 5 בבוקר בוובטונס, יש אפליקציה שקוראים לה וובטונס, שהיא אגב חוקית לחלוטין, אפשר לקרוא בה את כל
הקומיקס באופן חוקי. כן, אליס אוזמן הסופרת מעלה שם.
הקומיקס במקור התחיל כקומיקס אינטרנט.
נכון, כן, נכון, הוא התחיל כקומיקס אינטרנטי.
מיועד לפורמט הזה, כאילו.
נכנסתי לאפליקציה ופשוט קראתי את כל הקומיקס מחדש עד 5 בבוקר.
עכשיו, להגיד עכשיו... שיש 4 ספרים, ווליומס.
4 ווליומס שיצאו כספרים.
כספרים, ועכשיו...
החמישי התחיל כבר בוויבטון, זה לקחה עכשיו לקחה הפסקה. ובעברית יצאו רק 3 הראשונים, אני מניחה שבקרוב
יצא בקרוב חד משמעית. אוקיי.
וזה הסיפור שלי עם הארדסטופר. עכשיו, בוא נדבר על מה זה רגע.
רגע, זהו, כי את עשית פה בלבול, אני תכננתי שתתני רקע למה זה הארדסטופר.
לא, אני רציתי לספר על עצמי קודם. אז עדית, כדי להסביר למה אני כל כך... למה זה כל כך קרוב לליבי.
עכשיו, עדי תיתן הסבר למה זה הארדסטופר.
למה עדי כל הזמן? למה לא רוי? רוי קרא את זה עכשיו, רוי יתן הסבר למה זה הארדסטופר.
טוב, אני אתן רקע למה זה הארדסטופר.
תודה רבה.
אז אני אמת קראתי את הספר הראשון של הארדסטופר לפני כמה חודשים, לפני שדיברתי על זה עם עדי, פשוט כי...
לדעתי הכרת את זה לפניי.
כן, בגלל שבאינסטגרם, יש לי אינסטגרם שהוא רק לספרים, שם אני מדבר עם אנשים מכל העולם, וראיתי שהארדסטופר זה כזה משהו מאוד מאוד פופולרי, ואמרתי בוא נקרא את הספר הראשון, וחיבבתי את זה פלוס 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 פלוס, אבל לא המשכתי לאבאים בתור, הרגשתי שזה מספיק לי לכרגע, ואז עדי...
רגע, איך יכולת, סליחה רגע, איך יכולת לקרוא את הראשון, ולהגיד מספיק לי לכרגע, כשהוא מסתיים בכזה קליפהנגר?
אני לא יודע, אני לא יודע להסביר את זה בתקופה...
מסתיים בסוף כאילו פרק 3 של הסדרה?
כן!
וואו.
כן, אחרי... טוב, יש ספוילרים, לא, יש ספוילרים, חד משמעית.
אז הפרק הראשון נגמר, הספר הראשון נגמר ליטרלי, אחרי הנשיקה שלהם, הראשונה, וניק בורח בסוף.
אבל אני אגיד לך מה, אני הייתי בו, כאילו זה לא היה הדבר היחיד שקראתי באותה תקופה, קומיקס, קראתי גם עוד איזה שני ספרים, אחד של סטיבן קינג, אחד ספר עיוני ללימודים, וכאילו זה פשוט לא משנה. בקיצור, ואז עדי התחפלצה על זה. ולא הפסיקה לחפור, ולא הפסיקה לחפור, ולא הפסיקה לחפור. עד שבמשמרת שישי לפני שבועיים.
נכון.
פשוט...
לא, זה לא היה שבוע?
לא, זה היה לפני שבועיים.
השבוע אני עבדתי,
כן, היא
עבדה.
וואו.
אז לפני שבועיים, היא פשוט הורידה לי את האפליקציה, ואמרה לי, רואי, לך תעשן סיגריות בחוץ, אני עובדת, אתה תקרא את הקומיקס.
עשיתי את זה גם למעיין.
וזה מה שקרה, ואני פשוט כל הסופה של זה קראתי ללא הפסקה. אז כך, רקע. אז אליס אוזמן היא סופרת ומאיירת בריטית, מאוד מאוד צעירה, היא פחות מ-30.
היא נראה לי גדולה מאיתנו בשנתיים, משהו כזה.
היא מאוד מאוד צעירה, היא פרסמה את הספר הראשון שלה שהייתה בת פחות מ-20 לדעתי, 19 או 18, היא ממש ילדת פלא, ואת הארדסטופר התחילה לכתוב שהיא בשנת 2016, אם אני זוכר נכון לפי השיעורי בית שעשיתי.
לא, 14, אבל התחילה לפרסם
את זה ב-16. ובעצם סיפור הוא די פשוט, אני מספר על שני בני נוער בשם צ'רלי וניק.
צ'רלי,
בריטים, בבית ספר לבנים, צ'רלי בן 15 ברוכה 16 בתחילת...
לא, 14.
14 ברוכה 15? כאילו, עם הולדת שלו בבאולינג זה 15?
15, כן. הוא בן 14, going on 15.
אז אוקיי, והוא מחוץ לארון, הוא הומו מוצר, כל הבית ספר יודע.
כן, מחוץ לארון, אבל הוא הומו מוצר לא מבחירתו.
בסדר, כן.
הוציאו אותו מהארון כנגד רצונו.
נכון, הוא מחוץ לארון. ובעצם...
הוא היחיד בבית ספר
שלו, מחוץ לארון. ובעצם בתחילת השנה יש משהו שנקרא פורם קלאס. פורם קלאס, אני לא יודע להסביר מה זה.
הכל. מה זה פורם? מישהו יכול להסביר לי מה זה הדבר הזה? אנחנו מדברות על זה כבר יותר מחצי שנה נראה לי.
כן, זה בעצם כיתה שבה יש ילדים מכל שכבות הגיל, והם יושבים ביחד.
כזה שזה ילד קטן צ'יק.
כן, יש שם מכל שכבות הגיל.
יש בסדרה איזה ילד שנראה קטן מהם באיזה חמש שנים.
את יודעת למה אני טיפש?
למה?
כי יש לי משפחה שלמה של חברים הכי טובים של המשפחה.
שהם בריטים.
שגרים באנגליה, שהם בריטים. למה לא שאלתי אותם?
למה לא שאלתי
אותם? אני שולח הודעה לרון בזמן הפרק.
פשוט שם הם נפגשים והם משני שכבות גיל שונות. ני גדול מצ'רלי בשנה.
כן, ני גדול מצ'רלי בשנה, וניק הוא רגבי לד, הוא כוכב...
18 חודשים בדיוק.
הוא הכוכב שנבחרת הרגבי. והוא as straight as they come, או ככה צ'רלי חושב.
וככה אל אומרת.
וצ'רלי מפתח קראש על ניק, וניק...
והם נהיים החברים הכי
טובים. והם נהיים החברים הכי טובים. ומפה זה ככה מתפתח.
מתפתח רומן יפהפה.
רומן יפהפה. טוב,
זה סיפור שהוא לא רק יציאה מהארון, זה גם סיפור coming of age, סיפור התבגרות, סיפור ללמוד לקבל את עצמך.
לגמרי. עכשיו, חשוב לציין כמה דברים לפני שאנחנו ממשיכים לדבר. אחד, אנחנו נדבר פה גם על הקומיקסים וגם על הסדרה של נטפליקס.
אבל על הקומיקס.
שתיים, יהיו ספוילרים. שלוש, לא קראתי את קומיקסים 3 ו-4, אז לא לספוילרים בשבילי.
אנחנו נשתדל.
בדיוק מה שבאתי להגיד, הקומיקסים 1 ו-2.
כן,
כאילו
קומיקסים
1
ו-2.
הסדרה.
בדיוק, נכון. תודה רבה, מאיה. סליחה שעצרתי אותך עם האצבע המעצבנת שלי.
כשרואי יקרא את הקומיקסים הבאים, אז אנחנו נעשה פרק,
פרק
המשך.
נכון? כן. אולי אפילו שבוע הבא, כי אני...
אולי שבוע
הבא. כי מה שיקרה שתלכו, אני פשוט אמשיך לקרוא, כאילו.
יואו, איזה כיף לך. אני כל הזמן אומרת לרואי שאני כל כך מקנאת בו, שהוא קורא את זה פעם ראשונה.
כן. ושבוע הבא גם כנראה יהיה הפרק האחרון שלנו לכמה שבועות, בגלל שאני טס לירח דבש, ועדי מצלמת את הסרט שלה, אבל אנחנו נדבר על זה עוד בפרק הבא. אז עכשיו, קדימה.
וואו, אוקיי.
רגע, מוזיקה. טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. יאללה.
רוצה לספר לנו את הסיפור שלך עם ארטסטופר?
כן, מעיין, תספרי.
אני חושבת שהוא לא נוגע ללב כמו שלך, אבל... אבל בעצם
גם של רוי לא היה נוגע ללב.
זה סיפור קצת דומה לסיפור של רוי. את ונעמה ממש ממש אמרתם לי, כאילו, את חייבת לראות את זה, את חייבת לראות את זה, את חייבת לראות את זה. ובאמת ההוק של ההמלצה היה שזה כמו כאילו חיבוק לנשמה הסדרה הזאת, זה סדרת פיל גוד אולטימטיבית.
וככה גם הקומיקס. אפילו עוד יותר לדעתי.
בעיניי איכשהו הסדרה יותר, כי כשיש גם את המוזיקה והנראות וזה,
אני מסכים מאוד, אני ממש מסכים.
אבל הסדרה היא עם הרבה יותר אנגסט, והם בכוונה הביאו הרבה יותר דרמה למקומות,
נכון,
שכאילו לא היו בקומיקס.
חד משמעית, אני פשוט חושב שמשהו במה שמעיין אומרת, שמשהו בשילוב של הוויזואליה, למוזיקה, זה כאילו יש בזה משהו שהוא קצת מחבק יותר.
הוא מאוד עוטף אותך.
מאוד.
וזה לא משהו כאילו נגד זה שהקומיקס הוא חיבוק לנשמה בפני עצמו, פשוט זה נטו כזה תחושה אישית שלי, אבל הם שניהם נורא פיל גודים. על הקומיקס יש לי עוד מה להגיד, אבל לא בפרק הזה, כי זה דברים מאוחרים.
זה ספוילר לרוי.
כן, נגיע לזה יום אחד.
נגיע לזה בתקווה, כן, בקרוב.
רגע, רוי, אני קודם כל רוצה לשאול אותך, כי אתה יודע, כולם יודעים שאני מתה על ארטסטופר. מה חשבת?
אוקיי.
מה חשבת קודם כל על הקריאה, ואז כזה אחרי הקריאה ישר ראית את הסדרה, מה חשבת כאילו על
אני אציין רגע גם שאני ראיתי את הסדרה ואחר כך קראתי את הקומיקס, וזה קצת משפיע על איך שאני רואה את שניהם, בדיוק דיברנו על זה ביום שישי.
נקודה מעניינת.
אני לא בטוח, כאילו, אני בעיקרון קראתי את הקומיקס קודם, אבל זה היה כמה חודשים לפני שראיתי את הסדרה, ואז ראיתי אותה בראש מאוד נקי, ואני לא מרגישה שזה השפיע לי על איך שראיתי את הקומיקס. זה מעניין.
אני אגיד לך מה, אני... היה לי מאוד חשוב, סליחה, אני... הדלקתי סיגריה, כי אני פשוט כאילו בן אדם מגעיל, אבל...
איזה מנומס הוא, אבל שהוא יתרחק אחורה.
ראית מה זה?
הוא לא עושה את זה כשאני רק פה.
כשרק עדי פה, אני לא עושה את זה.
בדיוק.
אבל ככה, היה לי מאוד מאוד חשוב לקרוא את קומיקסים 1 ו-2 לפני שאני רואה את הסדרה, בגלל שהבנתי ממך, עדי, שזה באמת מבוסס, העונה הראשונה מבוססת על קומיקסים 1 ו-2, ואני כזה מאוד אנלי בדברים האלה. אני צריך שזה יהיה, כאילו, לפי הספר. תרתי משמע. החוויה שלי מלקרוא את הקומיקס, אני חושב שגם הייתי יכולה לראות את זה מהמשמרת, זה היה התאהבות מיידית שלא הייתה לי בקריאה הראשונה. כאילו בקריאה הראשונה, משהו בזה קצת עבר לידי, ולא נכנס ללב. ובפעם הזאת יכול להיות שגם כי באתי עם לב פתוח יותר, אז זה נכנס ב, לא ב-100%, במיליון אחוז. וזה הגיע לרמה שבשישי הגענו והיינו צריכים לארח חברים, ואני פשוט כל דבר שעשיתי, עשיתי עם, עם הטלפון, בעין אחת על הטלפון, כאילו אני מנקה ואני כאילו, וזה באמת היה חוויה מהממת, ואני חושב שגם, אני קצת מבסוט שעשיתי את ההפסקה הזאת, וראיתי את הסדרה, ורק עכשיו אני חוזר לקרוא את הספר השלישי, נתן לי זמן להקל. אני חושב שיש משהו שכן, אפשר לקרוא את זה בבינג', וקראתי את 1 ו-2 בבינג' באמת, אבל אני מרגיש שזה אחלה נקודה לעצור בה אחרי השני לרגע, כי יש פה באמת דברים שמאוד מאוד משתנים אחרי השני. כאילו, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אבל החוויית קריאה הייתה, אני חושב שהמילה באמת של המילה עוטף, המילה מחבק, המילה מנחם, הן מילים מאוד מאוד מדויקות לתאר את חוויית הקריאה בקומיקס הזה. והיה לי חששות מלראות את הסדרה. כי ראיתי את
כמו
עצמי.
כמו כל דבר אגב, כן. שכאילו אתה אוהב נורא איזה מדיה של ספר או נכון. קומיקס מסוים, אתה תמיד מפחד נורא לראות את העיבוד הקולנועי סלש טלוויזיוני שלו.
נכון, אני חושב שגם,
כי הרבה פעמים, רוב הפעמים הוא לא,
הוא לא טוב.
באמת טוב.
אני חושב, שגם היה בי פחד, כי בסופו של דבר זה קומיקס, אז אני לא צריך לדמיין את איך שהם נראים, אני נכון. רואה אותם. ואני רואה את כל הסצנות.
מה חשבת על הקסטינג?
ורגע, וגם היה לי פחד מסוים, כי הסדרה מאוד מאוד פופולרית ומאוד מאוד אהובה, והיה לי פחד שאני לא יהיה חלק מהעדר שאוהב את זה, כי מאוד רציתי לאהוב את הסדרה.
כשיש הייפ כל כך גדול, יש עליך לחץ לאהוב את זה.
לגמרי.
נכון.
וכבר קרה לי כאילו, אפילו איתך לפעמים, שהמלץ לי נורא על משהו, נורא התחברת לזה, ואני פחות. יש המון דברים גם
שאת
חולקות, אבל כאילו,
שההייפ היחיד שהיה סביב זה, זה אני, כאילו, אני עשיתי לך
לא,
הייפ, לא כל
לא,
העולם.
ממש לא, אז כן? כי זה יצא, והציונים בכל האתרים, ובכל הזה,
זה מצחיק, כי אני, כשאני ונעמה ראינו את זה, זה היה מתוך מקום של, זה הנישה הקטנה שלנו, אף אחד אחר לא יראה את זה חוץ מאיתנו.
אני חושב שמאוד מאוד חשוב לציין שזה לא היה נישה.
ראינו את הרבה לפני ההייפ.
כי הסדרה, הקומיקס הפופולרי, כבר שנים, מאוד מאוד.
אבל לא כמו שהוא עכשיו.
תשמעי,
רואי, לא כמו שהוא עכשיו.
אני לפני,
עכשיו אני באמת רואה בכל העולם
שנה,
כמה זה בום אחד גדול.
לפני שנה,
כשאנחנו ראינו את הסדרה, זה היה כזה, כאילו היינו מופתעות שאפילו עושים לזה סדרה, כאילו זה היה,
אני
לא
חושב,
קרנו אף אחד שמכיר את זה, לא ראינו באינטרנט איזה 1,000,001 טוקבקים על זה, כאילו, לא על הסדרה, כן. ראינו אותה ממש כשיצאה.
אני, שוב, אני נתקל, בגלל זה גם קראתי את זה לפני 8-9 חודשים, כי באמת נתקלתי בהמון המון דברים בנוגע לזה, אבל אני חושב שבעיקר, כן, היה הייפ לסדרה, גם ראיתי אותה לא כשהיא יצאה, ראיתי אותה עכשיו, 3 חודשים כן. אחרי, אז ההייפ גם נבנה,
נכון,
ונבנה,
נכון.
ונבנה, ונבנה,
נכון.
ונבנה.
ובצדק, אגב, הסדרה הזו גם קיבלה כל כך הרבה שבחים וביקורות טובות, גם, כי היא פשוט מצוינת.
הפחד שלי מהסדרה התנדף ברגע הראשון, כאילו, לא ברגע הראשון, אבל ברגעים הראשונים.
כן,
זה היה מאוד ברור.
אתה על ההתחלה מבין שאתה כן. הולך לקבל פה
עכשיו,
משהו טוב.
על ההתחלה זה מאוד ברור שזה הארדסטופר, אבל זה הארדסטופר אחר. כי כל הדברים שהם ניק וצ'רלי,
כן.
הם מאוד כמו בקומיקס.
נכון.
וכל המסביב לא היה בקומיקס.
זה משהו שאליס אמרה פעם בריאיון, היא אמרה שמבחינתה, כשנתנו לה הזדמנות לעשות את הסדרה, אז נתנו לה הזדמנות לפתוח את העולם של הארדסטופר.
נכון. ובעצם אנחנו קבלים פה המון 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 על הדמויות משני החברים של צ'רלי
נכון.
בעצם. דברים שלא קיבלנו מהם אחוז לעומת מה שיש בסדרה.
בראשון והשני, אתה בקושי מרגיש אותם בקומיקס? באחרים הם כבר הרבה יותר נוכחים בקומיקס.
אוקיי, אז לפי הראשון והשני, באמת היא בנתה פה סיפורים וגם מערכות יחסים וגם אישיויות מאוד מאוד שונות, שלא לדבר על
נכון.
דמות שהיא החליפה. בעצם
נכון.
על את אחד החברים של
צ'רלי. שעליו נדבר עוד מעט.
אני
כי
רק אגיד
כן.
שהוא לא נמצא בסדרה, אלא הוא מחליף אותו דמות חדשה ומקורית בשם אייזיק.
כן.
שאותי זה מאוד בלבל, לקח לי איזה 4 פרקים להבין מה הולך.
לא, אני מבינה, אני מאוד מבינה את הסיבה שהיא עשתה את
גם
זה.
גם אני, אגב, זה לא ביקורת. זה
כן. אלד, שהוא החבר השלישי בקומיקס, בנוסף לטאו ולאל,
כן.
הוא גם הגיבור, דמות, לא הדמות הראשית, כי הספר Radio Silence שלה, הוא מסופר מנקודת מבט של מישהי בשם פרנסס, אבל הוא החבר הכי טוב שלה בספר.
הבנתי.
כלומר, הוא המרכז של הספר הזה, ויש לו עולם מאוד רחב משל עצמו. אני חושבת שהיא הרגישה שאם היא תשים את זה בסדרה, זה יגרע מהסיפור.
הבנתי. כן, אני גם קראתי את זה.
או שהיא לא תיתן לו את המקום שמגיע לו גם.
זהו, גם אני קראתי כל מיני כזה חצי שמועות שהיא גם עובדת על עיבוד בנטפליקס לרדיו סיילנס.
וואי, אני הייתי שמחה לראות את זה.
אני חושב שהדבר הראשון שהפריע לי, וגם הוא עבר מאוד מאוד מהר, זה הליוק של צ'רלי. היה לי מאוד מאוד קשה עם הליוק של צ'רלי, וואו, אני מסתכלת עליה כאילו עוד שנייה יורקת.
לא, אני מקשיבה.
היה לי מאוד קשה ברגע הראשוני הליוק של צ'רלי, כי לא ידעתי איך הם נראים השחקנים, כי לא הסתכלתי באינסטגרם, לא ראיתי טריילרים, כלום. הליוק של צ'רלי הוא כאילו, היה לי שונה מדי מאיך שאני מכיר אותו בקומיקס. גם בפיזיות, לא בפיזיות, אבל בפנים, בנראות, כי בפיזיות דווקא הוא דומה, וגם באישיות הוא היה לי קצת שונה מצ'רלי ש...
כן, זה מורגש קצת בסדרה.
להבדיל מניק ש...
וואי, ניק, אני חייבת לקטוע אותך פה. אני זוכרת שיש את הרגע הרי מיסטר לנג, איך קוראים לו? לנג, נכון? הוא אומר לו, זה ממש בתחילה של הפרק הראשון, הוא אומר לו שהוא הושיב אותו ליד ניק נלסון וזה, ולך תלך לשבת איתו. ואז יש את הרגע חשיפה שרואים את ניק, ואני עוצרת את הפרק ואני אומרת לנעמה, מה זה? הוציאו אותו מתוך הקומיקס.
כן, ממש.
זה בול, זה בול. הוא היה לי בדיוק כמו שדמיינתי אותו בקומיקס.
לרמת קצת גם יותר בפרצופים והבאות הוא אותו דבר.
כן, הוא קצת קטן יותר. הוא קצת
קטן פיזית, אבל כאילו יש... לא כל כך זכרתי את זה מהקומיקס, זה היה לי בול.
יש משהו גם בשחקן הספציפי, בקיט קונר.
שהוא גולדן ריטריבר.
שכשחקן יש לו נוכחות מטורפת. והוא ממגנט מאוד והוא מאפנט מאוד.
נכון.
ולצ'רלי...
כולנו מאוהבים בו.
זהו, כן, כולנו מאוהבים בו, אבל חשוב גם לציין שמבחינת כישרון...
אני מקבלת ביקוקים מפעד מעכשיו.
כישרון נטו, אז הוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד מוצלח. אז כאילו סלחתי על הדברים שהם לא דומים. וכאילו אם צ'רלי לקח לי איזה פרק שלם, פרק וחצי, להאמין לו שהוא צ'רלי. אבל ברגע שהאמנתי, אז הוא צ'רלי. כן. וזהו, ונגמר הסאגה.
אני חושבת שמה שקצת היה חסר לי בסדרה, בדמות של צ'רלי, יש משהו שמאוד שווה בקומיקס שאני מאוד אוהבת בו. שהוא מאוד סנארקי כזה.
מאוד סנארקי.
הוא מאוד, אין איזה מילה בעברית.
אין איזה מילה בעברית, זה כאילו כמו...
הוא מאוד כזה פלייפול כזה.
כן, הוא כאילו ציני, אבל ציני זה לא המילה הנכונה, זה כאילו ציני...
אבל ציני, גם בצורה כזו מפלרטטת קצת.
כן.
ובסדרה הוא מאוד, הילד החבוי הזה, הסגור בתוך עצמו, הביישן.
לגמרי.
שקשה לו, אתה יודע.
אני ממש...
אבל שוב, הרבה בסדרה, משהו שגם אליס אמרה, ש... בגלל שזה סדרת טלוויזיה וזה לא קומיקס ומשהו בקומיקס, הקומיקס של הרדסטופר, כל בעיה שצצה נפטרת מאוד מאוד
מאוד מאוד מהר.
הדברים לא נמשכים למשך הרבה, חוץ מדבר אחד גדול שזה כאילו אישו מאוד גדול לאורך כמה ספרים שהם.
נכון.
שזה, אני לא אגיד מה הוא כאילו רואי יגלה בהמשך, אבל יש הדברים כאילו הקטנים שקורים, הם נפטרים מאוד מאוד מהר, והיא אמרה שכאילו בסדרת טלוויזיה זה לא עובד.
כן, זה לא יכול
אז,
לקרות.
אז אני חושבת שהרבה דברים היו צריכים להשתנות, כמו גם למשל הדמות של טאו. מבחינתי זה שתי דמויות נפרדות לחלוטין.
לגמרי. הדמות של, בעצם טאו הוא החבר הכי טוב של צ'רלי, והוא באמת השינוי הכי גדול מהקומיקס למסך, אבל אני חושב שזה השינוי סופר הכרחי.
כן.
כי הוא מוסיף כל כך הרבה לסדרה, והוא דמות ש...
הוא מוסיף ספייס כזה.
וזה דמות שלא תמיד היה לי קל איתה.
איתה הוא בסדרה לא. בקומיקס אני ישר כאילו הייתי... לא התחברתי אליו כמו, אתה יודע, כי הוא דמות נורא משנית בהתחלה, אבל חיבבתי אותו תמיד, ותמיד הרגשתי שהוא בא ממקום של להיות טוב לצ'רלי. כאילו, להיות חבר טוב לצ'רלי.
כן.
וזה נכון גם בסדרה, אבל מצד שני הוא עושה הרבה דברים מאוד פוגעניים בסדרה, שבקומיקס הוא לא כל כך עושה.
נכון. אז כן, אני חושב ש... השינוי הזה של צ'רלי, גם הוויזואלי וגם באישיות, הוא לא כזה גדול, כן? בואו נודה באמת. זה לא שינוי כזה משמעותי, אבל כן היה שוני מסוים, הוא הפריע לי בהתחלה, אבל ברגע שהתרגלתי, זה היה נון אישיו.
כן. אני לאט לאט, אני ראיתי את הסדרה איזה 10 פעמים. לאט לאט בכל צפייה התאהבתי יותר ויותר בג'ו לוק, השחקן שמשחק את צ'ארלי.
כן, אני חושב שהוא גם שחקן מאוד מאוד טוב. אני חושב שפשוט בסופו של דבר יש בסדרה משהו שאני רואה אותו יותר ויותר בשנים האחרונות, בעיקר בסדרות.
כן.
שזה היכולת ללהק בצורה מושלמת. וכל הדמויות בסדרה, ואפילו אבא של צ'ארלי, שאומנם מופיע לרגע מופיע לכמה רגעים בסדרה, בהתחלה נגיד שהוא הופיע, אמרתי, אבל אתה לא נראה כמו האבא של צ'ארלי עם הזקן, כאילו המרופט, אתה נראה מאוד אחר, ויש לך את הטבעת הזאת על הזרת, מה הקשר? אתה נראה כמו מאפיונר בניו ג'רזי. אבל בסוף דבר, זה גם עבד, כי יש, כל ליוק פה הוא מאוד מאוד מחושב, ואני חושב שזה הכוח של הסדרות בימינו, ובעיקר בהארדסטופר, שזה מאוד מונה דמויות. בואו נגיד את האמת, זה לא סדרה שמונעת
על
עלילה מטורפת וקליפהנגרים וטוויסטים.
לא, זה סיפור התבגרות של כל מיני דמויות בתוך העולם הזה.
ואני חושב שכל ליוק, מכמובן צ'ארלי וניק, למרות שלצ'ארלי לקח לי רגע להתרגל, הוא מאוד מאוד חשוב, הוא מאוד מאוד מוצלח, והליוקים שאני הכי אהבתי, זה הליוקים של טרה ודרסי.
וואי, טרה ודרסי זה סיפור בפני עצמו.
אנחנו נגיע להן עוד מעט.
כן. אני אישית לדעתי הליוק שאני הכי אהבתי, חוץ מניק שהוא פשוט מושלם.
כן.
את אל. אל היא אחת הדמויות גם שאני הכי אוהבת.
נכון, אז אל זה דמות שנגיד עוד דמות מאוד מעניינת. אל, תתני לה רגע רקע, עדי. תתני רגע רקע, עדי.
על אל?
כן, תתני רגע.
אוקיי, אז אל היא אחת החברות הכי טובות של צ'ארלי. והיא כבר כמה חודשים, יש לנו את הבית ספר של טרוהם, שזה הבית ספר לבנים, ויש את הבית ספר של היגס, שזה הבית ספר לבנות שם, באותו, כאילו, באותה עיירה קטנה בקנט שהם נמצאים.
כן, גם נראה שזה מאוד קרוב אחד לשני.
זה קרוב אחד מול השני. יש עוד בית ספר שהוא בית ספר גם וגם בתוך העולם הזה, שעליו מדברים גם ברדיו סיילנס.
אוקיי. אז זה מתרחש בקנט?
כן, בקנט.
אוקיי, תודה. תמיד אני שוכח לבדוק.
כן, זה העיירה מומצאת בקנט, אבל זה...
כן, כן, אחלה קנט.
ואל הייתה אחת החברות הכי טובות של... היא עדיין, של צ'אר... כאילו היא הייתה חלק מהחבורה של הרביעייה שלהם. כן, צ'ארלי, טאו, אל ואייזק, ובקומיקס אלד.
כן.
ואל היא טרנסג'נדרית, וממש בחודשים האחרונים היא עשתה את המעבר להיגס, שכאילו כולם... מבינים ושמחים בשבילה שזה הרבה יותר טוב לה להיות בבית ספר ל-all girls school.
כן, בית ספר לבנות.
כי היא גם כנראה חוותה הרבה בולינג גם בטרוהם.
כן, חשוב לציין שאנחנו מדובר הרבה על בריונות, אבל זה אוף סקרין.
לא, יש גם און סקרין.
מעט מאוד, כי אנחנו בעיקר שומעים על הבריונות שצ'ר... שנייה.
הבריונות רגע, שצ'רלי אנחנו, חווה
סליחה,
בעבר,
רגע, תנו לי לתקן, שונדר, סליחה, כן. סליחה, תנו לי לתקן, סליחה. אנחנו שומעים על בריונות שצ'רלי ואל כנראה, צ'רלי בטוח אל כנראה עברו לפני תחילת הסדרה, אבל יש גם בריונות אחרי זה, נכון, סליחה.
כי זה מתחיל בנקודה כאילו קצת שונה בחיים שלהם. צ'רלי הוא כבר מחוץ לארון, הוא כבר עבר את הקטע של מוציאים אותי מהארון בכוח, ואני נכון. מתמודד עם זה.
גם אל. הרבה אחרי,
ואל, אנחנו פוגשים אותה בנקודה שהיא בדיוק מתחילה בבית ספר לבנות, שזו נקודה מאוד מעניינת שלא מדברים עליה בקומיקס.
בקומיקס, בדיוק.
נכון.
אז זהו, פה חשוב גם לציין שיש שוני מאוד מאוד גדול, כי בקומיקס, לפחות בשניים הראשונים שאני קראתי, רואים את אל פעם אחת.
נכון.
וזה בסיבת יום הולדת של צ'ארלי בבאולינג.
ובסדרה היא דמות הרבה הרבה יותר מרכזית, ראשית. שאני חושבת שזה אחד הדברים הטובים שהם עשו בסדרה.
מסכים במאה אחוז.
לספר לנו גם את הסיפור שלה ואת את כל מה שהיא עוברת שם, קודם כל מעבר בית ספר, להרגיש, זה משהו שנראה לי כולנו יכולים להזדהות איתו, שאתה מגיע למקום חדש ואתה מרגיש לא קשור ואתה לא יודע איך לעשות את הצעד הראשון ולמצוא את הנישה שלך ואת נכון. החברים שלך וכאילו... איך אתה יודע, להתחבר, כאילו, כי אתה לבד לגמרי, אתה חדש לגמרי, אתה לא יודע מי יאהב אותך, לא יאהב אותך, ואז אתה
מפחד ואתה
מסתגר בעצמך.
גם העניין של הבתי ספר אצלם עוד יותר, כאילו מין מוציא אותה מהארון בכוח, בצורה מסוימת, כי הם יודעים שהיא עברה מבית ספר לבנים
לבית ספר לבנות, וזה נורא ברור. למרות שזה משהו שלא כל כך מדברים עליו שם, אין כל כך דיבור על המעבר שלה כטרנסג'נדרית, אלא יותר על המעבר להיגס.
נכון.
שזה דווקא משהו יפה לדעתי שעשו. נכון. כי זה לא להתמקד עכשיו, היא טרנסג'נדרית, גבר לאישה,
נכון.
זה יותר להתמקד על... על מעבר של, שכולנו יכולים להזדהות איתו, וכאילו משהו שהוא בסיפור התבגרות נורא נורא
נכון,
חשוב.
נכון, להגיע לבית ספר חדש.
אני מרגישה שזה משהו שלי עדיין בחיים שלי, כל פעם שאני מגיעה למקום חדש.
לגמרי.
קשה לי מחדש, אתה יודע,
ברור,
להתחבר.
כן.
זה, כן, זה מאוד אהבתי שזה... זה הסיפור שבחרו לספר עם אל. כי יש מספיק סיפורי יציאה מהארון גם בסדרה.
לגמרי.
זה כאילו מין קוד כזה בדיבור שלהם בסדרה, גם כשנניח ניק פוגש את אל בפעם הראשונה, הוא אומר, אני חושב שאני מכיר אותה, ואז צ'רלי אומר לו, כן, היא הייתה אצלנו ועברה להיגס, וככה מסתכם כאילו,
ככה הוא אומר לו... ככה מסתכם היציאה מהארון שלהם.
לגמרי, נכון, נכון מאוד.
וניק מקבל את זה, והגישה בהרדסטופר היא כל כך מקבלת גם.
הגישה בכל, גם בקומיקס וגם בסדרה, של גם כשמדברים על אישוז מאוד כבדים, כמו בריונות, או יציאה מהארון, או הוצאה של מישהו מהארון בכוח, או... להגיד את זה או לא להגיד את זה, כאילו, אני לא חושבת שרואה... יש כל מיני אישוז יותר רציניים גם בהמשך. כל פעם שמדברים על הדברים האלה, מדברים עליהם בצורה כל כך בריאה, וכל כך, כאילו... כאילו היא לוקחת את הדברים הרציניים ופותחת לנו את הטבו הזה ונותנת לנו איזשהו שיח מאוד בריא ומקבל של הרבה מהדברים שהם שהם הרבה פעמים בחברה שלנו טבו או שמדוברים בצורה שהיא
לא מכילה.
לא מכילה, וזה משהו
מאוד,
שאני
מאוד
אוהבת בקום, בגלל זה הוא גם כל כך feel good.
אני חושב שגם בגלל זה הוא כל כך פופולרי, כי אני חושב שכולם יכולים להרגיש מוכלים ומקובלים בתוך הסיפור הזה.
נכון.
וגם דיברנו על זה הרבה ביום שישי, אני חושב שאמרתי את זה למעיין, שגם אני, כאילו, גבר לבן סטרייט, יכול למצוא את המקום שלי בתוך הסיפור הזה, כי יש פה משהו אוניברסלי ברגשות.
נכון.
ובאמת של הדמויות האלה, שפשוט שואב אותך פנימה לגמרי. יש משהו שהוא יש משהו ביצירה הזאת, קומיקס וסדרה, שהוא מאוד נדיר, וזה כנות בלתי מתפשרת.
נכון.
יש פה אמת, אמת לגמרי, חשופה.
משהו מאוד אותנטי, לא?
לגמרי. ואני חושב שלא משנה איפה אתה נמצא, זה שזה באנגליה וזה על שני בנים שמתאהבים, זה לא משנה.
זה לא העניין.
זה לא העניין בכלל. יש בזה משהו אוניברסלי ומקבל ומכיל ועוטף.
אני חושבת שזה מדבר הרבה על יחסים. זה מדבר על מערכת יחסים שהיא בריאה, איך זה, איך זה, איך להיות במערכת יחסים עם תקשורת נכונה,
כן.
ועם שיח בריא בין השניים.
זה גם מדבר המון... על התבגרות, על למצוא את עצמך, כאילו,
נכון.
אם אני חוזרת רגע למה שאמרתם קודם, בדמות של צ'רלי, הייתה לי איתו חוויה הפוכה, כי הרי ראיתי את הסדרה ואז קראתי את הקומיקס.
נכון.
אז זה לא שאף אחד מהצ'רלים הפריע לי כי אהבתי את שניהם, אבל כשקראתי את הקומיקס פתאום הייתי כזה, וואו, מי זה הצ'רלי הזה? אני כל כך אוהבת אותו, כי כל כך ראיתי את עצמי בו. כאילו גם... גם אני ספציפית, אני חושבת שיש לי איזשהו מבנה אישיות קצת דומה לצ'רלי של הקומיקס, ולא
כן.
כל כך לצ'רלי של הסדרה שאני גם אוהבת. אז כאילו, אני חושבת שכל אחד יכול למצוא שם את עצמו בתוך אחת הדמויות.
זהו,
אני
מאוד מצאתי את עצמי בקומיקס, לדוגמה, לא בתוך דמות מסוימת, אלא בתוך רגעים מסוימים, שלא משנה מי אחד מהדמויות עשה את זה. ובסדרה מאוד הרגשתי את החיבור שלי של רוי שלפני 9 שנים לאייזיק וטאו. טאו שכזה אוהב קולנוע ויש לו אישיות כזאת נורא נורא גדולה ובפנים הוא סופר רגיש ואייזיק שכל היום פשוט קורא ספרים.
כן, אני רוצה להגיד שכזה אני כמו צ'רלי, אבל נראה לי שאני הכי אייזיק.
כן, אז כאילו יש...
בסדרה אני חושבת שאולי גם אני. בקומיקס כאילו, כשנגיע גם לדבר על ההתפתחות והגדילה של הדמויות בהמשך הקומיקס, אז כאילו... מהשנייה הראשונה, כאילו, אני רואה את צ'רלי בקומיקס, אני רואה
כן,
אותו מצייר.
כן, את צ'רלי מאוד מאוד דומה.
אני אומר, כאילו, אני
נכון.
רוצה לתת לו חיבוק לא לעזוב אותו אף פעם.
כן, אז...
זה כמו שזה אני בגיל ההתבגרות.
אייזיק הקטע שלו זה שהוא כל הזמן קורא.
כל הזמן קורא.
תמיד עם ספר ביד.
כל סצנה.
ובגלל זה הוא גם... כזה, הוא לא משתתף בדרמות, הוא תמיד מגלגל עליהם עיניים. ומרגיש לי שאני, אני הבן אדם הזה.
למירב ולי יש שם לסוג דמות הזה. יש את זה בכמעט כל סדרה, את הדמות שהיא כאילו מגיבה על מה שקורה. אנחנו קוראים לזה הצופה.
כן.
אז אייזיק הוא הצופה בהרדסטופר. הוא פשוט מגיב כאחד הקהל למה שקורה.
זה מצחיק, אתה יודע מה יפה בזה? שבגלל שהוא היה הדמות הזו, אז לשחקן קוראים טובי, וזה נתן לו המון זמן לעשות ולוגים בזמן, אני לא יודעת אם ראית.
כן, סיפרת לי, אבל לא ראיתי.
אבל יש ביוטיוב, יש לו ערוץ יוטיוב עם כמה ולוגים שהוא עשה בזמן הצילומים, שהוא פשוט, פשוט עשה ולוגים וצילם את מה שקורה, וראה אנשים.
אני חייב לראות את זה.
וזה נורא כיף, כי זה נתן לו את הזמן לעשות את זה.
גדול.
הוא גם הצופה הזה בוולוגים, הוא כאילו פתאום מראה לך איך הוא רואה את כל הדברים שקורים שם, את הצילומים, נותן לך חוויה נורא אותנטית של זה.
נכון.
זה גם
פיל גוד. אני חושב שבסופו של דבר יש, כמו שאמרנו בקומיקס הזה, את ה... את, ה, את כל הדברים שאמרנו על ההכלה והקבלה והחיבוק, אני חושב שאליס אוזמן הצליחה לתרגם את זה כל כך יפה למסך גם.
נכון.
כי למרות שבמסך יש דרמה ויש יותר אנגסט מאשר בסדרה, עדיין יש את ההכלה והקבלה והחיבוק האינסופי, כך לפחות אני הרגשתי, גם ברגעים הקשים.
כן.
כי תשמעי, יש קטע, אני אחד מהגילטי פלז'רים הגדולים שלי זה סדרות תיכון, כאילו. ותמיד יש את הצורך הזה לייצר אין סוף דרמה.
נכון.
ואין סוף מלודרמה.
התיכון הוא קצת אין סוף דרמה. נכון. זה חלק מההוויה של להיות בנוע.
אבל הרבה פעמים הסדרות האמריקאיות הן כל כך, את לא יכולה להזדהות עם הדרמה שעוברת, כי זה לא דרמה שבאמת קיימת בתיכון.
זה כאילו, אתה יודע, כל מיני דברים שרק כדי לייצר את הוואה, אני חייבת עוד פרק. ובהארדסטופר, הדרמה היא קטנה.
נורא מהחיים.
אני חוזר למילה שאת אמרת, זה אותנטי. זה דרמה שכולנו עברנו בתיכון.
אנחנו ממש דיברנו על זה גם לפני כמה זמן.
זה הרבה יותר דרמה שקיימת באמת במציאות.
כן.
את זוכרת שלפני כמה זמן דיברנו, ראינו הארדסטופר ביחד, ואמרנו, וואו, הם כאלו מלודרמטיים על טאו או משהו. שהוא באמת מלודרמטי.
נכון, ואז אמרנו, גם אנחנו בדוק היינו ככה.
מה, ברור.
נזכרנו באיך אנחנו היינו כשפתאום לחברה שלנו היה חבר חדש, וכשבנות כזה גילו את עצמן וכל מיני דברים כאלה.
או כל הקטע הזה של קראש, נגיד שאל, יש לה קראש על טאו.
וכולם
מתלהבים וכזה, יאללה, בואו נארגן אתכם ביחד, כאילו, וזה.
וזה לא באמת מה שהיא רוצה.
כן, ברור, אבל גם אנחנו היינו ככה, כאילו, כזה.
אז אנחנו, אצל הבנות זה היה קצת אחרת.
תגיד, יוסי, מה אתה חושב על זה, כאילו?
יוסי. אז אנחנו, כאילו, נורא התחברנו דווקא, כי יש איזה, בחוויה צפייה הראשונית, המון כעס על טאו בסדרה. כי טאו, הוא תמיד נכנס לצ'רלי ולניק בין הרגליים וניסה לעצור את מה שקורה שם. הוא לא יודע שהם ביחד.
נכון.
הוא חושב שניק מנצל את צ'רלי.
נכון.
זה מה שהוא רואה מהצד.
הוא משחק בו, עושה עליו דווקא.
ואגב, כשאתה מסתכל על זה מתוך העיניים של טאו, זה נראה ככה באמת.
אגב, לי לא היה שום כעס על טאו במהלך הסדרה.
לא, אבל יש רגעים שהוא יותר מדי נכנס לזה, ואפילו אל אומרת לו, די, אתה חופר, תפסיק, כאילו, לא בא לי לדבר על זה יותר.
לא, אבל טאו, יש לו רגעים שהיו לי גם קרינג'ים קצת, שהוא כזה במלודרמה שלו, שהוא אמר כזה, אני לא זוכר איך זה היה בדיוק המשפט הזה של כזה, promise me that even if we have partners, our friendship comes first. כאילו, אחי, תנשום.
מצד שני, בחיים לא אמרת את זה לאף אחד.
לא, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שאנחנו כועסות עליו וזה, ואז יצא לנו לדבר על זה, כמו שמעיין אמרה, ובאמת פתאום אמרנו כזה, וואו, אבל אנחנו גם היינו ככה בתיכון. אם למי שהיה חבר, אז כולן פחדו שהיא תנטוש, ושלא נהיה חברות יותר. ואז זה יצר מין דרמות כאלה שהן תכלס מטומטמות היום לחשוב עליהן, אבל כאילו זה ממש היה ככה.
נכון.
מעניין.
גם למי יש קרש על מי היה דרמה אינסופית.
נכון.
תמיד, כאילו.
וואי, ממש.
אז אפשר להבין את טאו, אז כאילו, אז זה חלק מהסיבה אולי שהוא לאבבול, כאילו, הוא מעצבן, כאילו, תפסיק להיות טינג'ר מעצבן, אבל אפשר להזדהות
את זה.
טינג'ר מעצבן.
אבל גם אנחנו היינו טינג'רים מעצבנים.
לא, יש גם משהו, אני, וואו, אני חייב להגיד את זה. יש משהו שהפריע לי בסדרה, דבר אחד מאוד ספציפי. יש רגעים בין ניקל וצ'רלי, שגם בעיקר בדיאלוג ביניהם, שמתורגמים אחד לאחד מהקומיקס.
כן.
עכשיו, רוב הזמן זה עובד מעולה.
נכון.
נגיד, כל הרגעים עם אחותו.
יש פריימים שמתורגמים
כן,
אחד לאחד.
אבל אני מדבר על דיאלוגים ספציפית.
או בסיסט מג'יק.
כן, עם אחותו ש... איך קוראים? טורי?
טורי, כן.
טורי, אני תמיד, טורי, טרה. טורי,
עוד לא דיברת על טרה ודרסי.
בדיוק, אנחנו נגיע אליהם. טורי, אחות של צ'רלי, כל הרגעים איתה בסדרה, הם אחד לאחד מהקומיקס, והם פיץ' פרפקט.
הם מצוינים, כן.
וגם רוב הדברים בין ניק וצ'רלי גם מצוינים.
נכון.
עובדים מעולה התרגום. יש רגע אחד שהוא כל כך יפה בקומיקס, ולא יתרגם לי טוב למסך.
מה, זה מעניין.
שהם בדייט שלהם בחוף, בפרק האחרון.
כן.
והם כזה, אנחנו בני זוג, אנחנו בוי פרנס.
מעיין מחזיקה אותי, היא הולכת להרוג את רוי פה.
אנחנו בוי פרנס, כן, אנחנו בוי פרנס, כאילו, וכזה, זה ברגע מדהים, ואני כזה, איזה מתוקים אתם!
כל כך פחדתי שתגיד את זה.
ואז צ'רלי שואל, why are we like this? ובקומיק זה רגע מדהים, שהוא כזה, למה אנחנו ככה? וזה לא יתרגם לי טוב למסך.
כן?
בכלל לא אפילו, זה היה לי כזה, כזה...
אוקיי, עם זה אני יכולה לחיות, כי כל כך פחדתי שתגיד שלא אהבת את איך שקיט קונור צורך. I like Charlie Spring in a romantic way, not just a friend way.
לא, לא, אוקיי, בואו נספר לכם עכשיו.
השבירת קול שלו,
אני חיה בשביל. אני אספר לכם סוד. הרגע הזה שהוא צועק, I like Charlie Spring, Charlie Spring is my boyfriend, ראיתי אותו 3 פעמים, כל פעם חזרתי אחורה, וראיתי את זה שוב.
למרות שיש שם משהו אחד, ספציפי שלי, לדעתי, במשחק היה יכול להיות יותר טוב, בבימוי שלו יותר מאשר במשחק. יש משהו יפה בקומיקס שהוא רץ לים והוא צועק I like Charlie Spring, ואז הוא עוצר רגע, חושב על זה, ואז הוא אומר in a romantic way, not just a friend way.
נכון, ופה פשוט...
וזה משהו שנורא אהבתי בקומיקס, כי הוא לרגע כזה, רגע, לייק זה יכול להיות גם, כאילו, יש לו איזה רגע של סוויץ' כזה, כאילו, ופה זה היה ישר.
כן, נכון.
כאילו הוא ישר רצה להגיד את זה.
רק שיהיה ברור...
זה משהו שכאילו בבימוי היה יכול להיות יותר טוב לדעת.
לגמרי, אני ממש מסכים. ורק שיהיה ברור כמה הניטפיקינג פה הוא קטן, כי רוב הדברים כל כך טובים שאני צריך לחפש כאילו משפט אחד שלא עבד לי לגמרי, כאילו.
אני יכולה להגיד את הרגע שלי בסדרה היה קצת עצוב שלא יתרגם יפה.
אני רציתי להגיד נקודה אחת אחרונה, שזה להפך בא להראות כמה, כאילו נקודה טובה של כמה הדברים ש... הועברו אחד לאחד מהקומיקס למסך, 99% מהם מושלמים. כן, דברי עדי.
אני מבינה למה הוא נעשה, וגם כאילו היה צריך לעשות בשביל הדרמה של הסדרה, אבל יש רגע שאני מאוד מאוד אוהבת בקומיקס, שניק וצ'רלי רק מתחילים כאילו להיות ביחד, זה אחרי שהם מחליטים לשמור על זה בסוד, ואחרי שניק מגיע לבית של צ'רלי, הם מחליטים לשמור על זה בסוד, ולהיות כזה on the down low בבית ספר וזה. ואז אחרי זה יש איזה משחק רגבי, או כאילו, אני חושבת שבקומיקס זה פרקטיס כזה, שהם מתאמנים, כי ניק הזמין את צ'רלי להיות איתו
בקבוצת
הרגבי, וצ'רלי כל כך ידלוק עליו שהוא הלך לעשות את זה למרות שאין לו שום קשר לרגבי. והם בפרקטיס שם, ואז צ'רלי נופל, והוא פוצע את הרגל או משהו כזה. וניק ניבל נורא, והוא כזה, הוא מרים את צ'רלי ואומר, אני הולך להביא לו קרח, ולוקח אותו, וכאילו, יש שם איזה רגע שאני מאוד אוהבת, בגלל שניק לא מתבייש, ועדיין להיות קרוב לצ'רלי.
ועדיין להיות חבר שלו פשוט.
ועדיין להיות, כן. כאילו, נכון שהם ביחד עכשיו בסוד, אבל הם עדיין החברים הכי טובים, וכאילו, זה לא אומר שהוא עכשיו ייקח ממנו צעד ענקי אחורה, ולא יתקרב אליו אפילו.
נכון.
בסדרה יש את הרגע הזה גם, אבל בצורה מאוד מאוד שונה. כן, פדמה בדיוק כועסת איתי פה, היא עושה כמה גאירות כאלה. זה גם אחרי שמחליטים לשמור על זה בסוד, וזה קורה פרק אחרי, שיש איזה משחק רגבי גדול, והוא קורה בגשם, ויש ממש בלגן, וזה, ובסופו של דבר, כאילו, איזה מישהו, הקבוצה שנגדם הם זה כזה, אנשים מבוגרים מפחידים כאלה, ומישהו מפיל את צ'רלי, והוא...
אנשים מבוגרים.
כן, הוא ממש אומר את זה.
כן, פשוט ילדים מאוד מפותחים.
Literal adult people.
נראים בני 30.
כן, זה ממש ככה, ומישהו מפיל את צ'רלי, והוא נפצע. ואז יש איזה רגע, שאני תמיד עושה לי צביטה בלב, כי אני אומרת, ניק של הקומיקס היה הולך לצ'רלי. וניק של הסדרה עומד שם ומסתכל עליו, והוא לא ניגש אליו. והוא מסתכל על כל החברים שלהם שמסתכלים עליו, ובוחנים מה יקרה עכשיו. ובגלל זה, זה הרגע, אני מבינה למה הוא נעשה.
כן.
אבל הוא תמיד היה לי כזה.
כן, נכון.
הוא תמיד מציק לי, כי זה השינוי
ש... התחקתי את הרגע הזה.
אתה מבין? זה השינוי הקטן הזה של ניק מהקומיקס שהפריע לי. כי הוא לא ניגש אליו. ובאים המורים ולוקחים את צ'רלי, והוא לא ניגש אליו.
נכון, אני מסכם.
הוא רק אחר כך מגיע בסוד
לחדר שלו. אבל יש כל כך הרבה כוח גם ברגע הזה. אני רואה את זה, וזה תמיד עושה לי צביטה בלב. ואני חושבת שאולי דווקא פה הכוח של הבחירה הזאת, כי את רואה שהוא עומד שם, והוא עובר איזשהו משבר, את רואה את זה על הפנים שלו, קיט קונור הוא מאוד הבעתי, זה כאילו הדבר שהכי ניק בו.
לגמרי.
אז את רואה כזה שעובר לו בראש, כאילו, אוי לא, צ'רלי נפצע, אוי לא, אם אני אלך אליו יגידו שאני גיי, כאילו,
כן, את רואה את הדיון, את הדיון בתוך הראש, את הקונפליקט.
נכון, ואני מבינה למה הסצנה הזו הייתה נחוצה וטובה.
אבל עדיין מפריעה לה.
לי היא תמיד כואבת, כי אני נורא אוהבת בקומיקס, שניק לא מתבייש ועדיין להיות ליד צ'רלי.
נכון.
וזה ההבדל בוא נדבר רגע על בן הופ, אוקיי? זה ההבדל שיש בין בן לבין ניק. בן, כאילו, מפחד אפילו להגיד לו היי במסדרון.
כן.
ניק...
היי.
בקומיקס, אבל גם בן לא מפחד להגיד לו היי במסדרון, זה מעניין.
נכון, זה נכון. וניק לא, לא, כאילו, ניק ב... כן, זה קצת מצחיק שזה קומיקס סדרה, אבל... בן מפחד להתקרב אליו בגלל שיש לו את הדבר, את העניין הזה
הקטן עם צ'רלי. רק בוא נגיד שבן זה, בן בתחילת הסדרה זה מישהו שצ'רלי נפגש איתו בהחבא כדי להתמזמז.
נכון.
בן זה כל מה שרע בעולם הזה.
ובן זה כל מה שרע בעולם הזה.
כן. והוא בארון בן, אבל הוא בארון בצורה מאוד, הוא נורא מכחיש את המיניות שלו. אנחנו לא יודעים מה היא באמת. כאילו, אני חושבת שצ'רלי שם משהו ביסקסואל.
הוא מנצל את צ'רלי כדי לגלות את המיניות שלו, וזה שונה מלצאת עם מישהו ולגלות את המיניות שלו.
אבל מה שנורא יפה ונורא עוזר להערכה העצמית של צ'רלי מול ניק, זה שהוא לא מפחד להיות איתו.
נכון.
עכשיו, בהמשך זה גם לא מפחד להיות איתו רומנטית, אבל זה שהוא לא מפחד להיות לידו, גם בחברית, גם כשהם ממשיכים, שהם עושים כבר איזה משהו שהוא מעבר לחברי, אבל הוא חברית ממשיך להיות לידו, זה משהו נורא חזק בניק של הקומיקס לדעתי.
אבל בסדרה הם גם ממשיכים להיות חברים.
גם בסדרה.
פשוט רק ברגע הזה ספציפית הוא לא ניגש, אבל הם כן ממשיכים להיות חברים.
לא נכון, ראיתי אותה כמה פעמים, חברים.
נכון,
טוב. יש המון פעמים שנגיד, הם נכנסים דרך השער, כניסה לבית ספר טאו וצ'רלי, וניק לא ניגש להגיד לו שלום, הוא מסתכל עליו, מסית את המבט, או הם מתעלמים אחד שאני, okay. ניק נורא מפחד להיות לידו הכלבה של רוי פה ממש מקום. רוצה תשומת לב. הוא נורא מפחד לתת לו תשומת לב כדי שאף אחד לא ישים לב שקורה ביניהם משהו. וזה משהו שאני פחות אוהבת בניק של הסדרה. אני מבינה למה זה ככה בסדרה, כן? אבל אני חושבת שבקומיקס...
It's all for the drama.
כן, שני, אבל זה משהו שאני נורא אוהבת בניק של הקומיקס, כי זה מראה על אישיות מאוד... מאוד יפה, ועל כזה גם על דרך שהוא מראה לצ'רלי שכן אכפת לו, והוא כן...
כן, אני...
והוא לא סתם, והוא לא מנצל אותו, והוא לא...
מצד שני, גם ניק של הסדרה, כאילו, יש לו המון 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 רגעים כאלה, וזה חלק חשוב בפיתוח דמות שלו בסדרה, ובכאילו גילוי העצמי שלו שם. מצד שני, הוא עדיין מביא את צ'רלי לקולנוע לפגוש את החברים שלו, הוא עדיין מזמין אותו איתו למסעדה, הוא עדיין...
נכון.
טוב, זה לפני שהם ממש ביחד, אבל...
זה לפני שהם ביחד, זה בקטע חברים,
החברים שלו עדיין מגיבים על זה שהם חברים קרובים. אפילו בסיטואציה שנוצרת בסדרה, שבה הוא משתדל מאוד לא לתת לו תשומת לב מיוחדת אחרי שהם מתחילים לצאת, החברים שלו עדיין מגיבים על זה שהם בסטיז ולוהגים לו על זה.
נכון. הרי נגיד ממש נכנס על הקטע הזה שהם חברים הכי טובים.
נכון, אני מבינה את זה, אבל אני יותר אוהבת בצד הזה של ההתנהגות של ניק את ניק של הקומיקס.
כן, אני מסכים. אני חושב שניק של הקומיקס הוא פשוט יצור פלאי חד קרן,
שלא קיים בעולם הזה.
שצריך לשמר כאילו ולשכפל ממנו.
מאתגר כל תפיסה של גבריות וכל תפיסה של חברות בין גברים בצורה הכי מדהימה והכי כאילו, וואו, כולם יהיו כמו.
יש גם רגע, יש רגעים, יש רגע מדהים בקומיקס ומדהים בסדרה שפשוט עושה לי... פשוט מרגש אותי, והוא כל כך מדהים, וזה הרגעים האלה שניק מחפש מה זה ביסקסואליות. והוא שואל את גוגל, והוא שואל את עצמו, והוא שואל את הפרצוף שלו.
כן.
ויש שם
פרצוף שלו. וואו, והוא מתחיל לבכות, אני תמיד בוכה איתו כשהוא בוכה.
אני תמיד בוכה איתו, אני כזה, וזה פשוט, בקומיק זה מדהים, ובסדרה זה מושלם, וזה פשוט בעיניי כאילו זה אולי הרגעים שאני הכי אוהב בינתיים ממה שקראתי וראיתי. זה כל כך חזק ויפה ואמיתי.
אני חושבת שבמעבר חד לתרה ודרסי,
כן, לגמרי,
אני רוצה לספר על הסצנה האהובה עליי בסדרה.
יאללה.
את יודעת מה היא. וזו סצנה, לדעתי, אחת הסצנות האהובות של הרבה אנשים בסדרה. היא תמיד מרגשת אותי פשוט. זה לא יעזור. כל פעם שאני רואה אותה, אני בוכה דמעות של שמחה.
אני מאוד מקווה שזה מה שאני רציתי להגיד.
דמעות של שמחה, אוקיי? יש רגע ש... בפרק השלישי.
כן, פריץ', עדי, פריץ', קדימה, פריץ'.
כן, זה לא קורה בקומיקס, אבל בסדרה, ניק מזמין את צ'רלי למסיבה על היום הולדת של הארי.
הארי, אחד הבריונים.
ואז הארי, ניק וטרה היה להם קטע בגיל 13, הם התנשקו באיזה מסיבה, ומאז החברים של ניק חושבים שהוא דלוק עליה, מאוהב בה, רוצה להיות איתה, ומנסים לשדך ביניהם.
כן.
הם לא יודעים שהיא לסבית. אבל בסדר, אז
היא מסביבה. וגם ניק פשוט לא מעוניין בה.
לא, כן.
זה חסר.
נכון, אבל זה לא, כן, אבל לזה הם לא יקשיבו לו. אם הם היו יודעים שהיא לסבית, הם לא היו.
הם שתי עוזבים את זה.
כן, אז זה מה שאני אומרת. אז כאילו, במסיבה, הרי, לא דיברנו עליו בכלל, הרי הוא ה... כאילו, הסטריאוטיפ של הסטרייט בוי,
השיר, השחקן ספורט, זה כאילו ממש סטריאוטיפ.
והבולי של השכבה, וכאילו המלך של השכבה נקרא לזה.
מדובר פה בזין בצורת ילד, אין לי דרך יותר טובה להגיד את זה.
רגע, אני רוצה לעשות סטופ ולהגיד, בנובלה ניק וצ'רלי יש נובלה שאליס כתבה.
בלי ספוילרים.
לסוף, אני לא אגיד ספוילרים, זה דבר אחד. הרי נהיה דמות שאני מאוד אוהבת.
אוקיי.
אבל בואו נעצור כאן. בקיצור, הרי גורר את ניק לדבר עם טרה, הוא מנסה לשדך ביניהם וזה, וניק וטרה מדברים, ואז כאילו, הוא אומר לה, תשמי, אני, כאילו, את חמודה והכל, אבל לא מעוניין.
הלו בקטע.
והיא אומרת לו, חבר, גם אני לא, יש לי חברה, היא עומדת שם, ויש איזה דיבור בין השניים וזה, בסוף דארסי בא, דארסי היא החברה שלה, והיא לוקחת אותה לרקוד, וניק כזה, רגע, איפה צ'רלי? ואז הוא מתחיל לחפש את צ'רלי. ובזמן שהוא מחפש את צ'רלי, הוא נקלע לתוך האולם הגדול של המסיבה, איפה שכולם רוקדים ונהנים וזה, ויש שם רגע שהוא פשוט יפהפה, שניק עומד, והוא מבחין פתאום בטרה ודארסי רוקדות, ויש מוזיקה כזו...
מוזיקת האוס חזקה.
ושמחה ומאושרת כזו.
כל פעם שאני שומעת את השיר הזה,
אני בא לי לבכות.
הלב שלי קופץ ברגע שאת הולכת לדבר עליו עכשיו.
ואז, והוא עומד והוא מסתכל עליהם, והוא שמח, והוא כזה חמוד וזה. ואז יש להן רגע, אין בדיוק בשלב הזה שהן מחליטות שהן יכולות להתחיל להיות יותר פתוחות עם המערכת יחסים שלהן. כאילו עד כהן די שמרו את זה בסוד, ועכשיו הן כבר מרגישות שהן יכולות יותר לצאת מהארון ביחד, כאילו... דארסי היא כבר מחוץ לארון, אבל לצאת מהארון כזוג.
כזוג, כן.
ואז יש את הרגע הזה שהן מסתכלות אחת על השנייה, והן מנהנות אחת לשנייה, והן מתחילות להתנשק שם.
באמצע הרחבת ריקודים, באמצע המסיבה.
ופתאום יש מלא קונפטי בכל הצבעים כזה.
ויש את המוזיקה הזאת.
המוזיקה הזו, והן רוקדות, ומסתכלות אחת, יש איזה רגע שהן מצלמים כל אחת את הפנים שלה בזמן שהן מסתובבות ורוקדות, והן מאושרות פשוט. ואתה רואה את ניק עומד בצד.
בדיוק.
פשוט... מוקסם מהמצב.
מחייך.
מחייך, ואתה רואה שעובר לו בראש, גם אני רוצה את זה.
נכון. עכשיו,
זה כל כך יפה.
עכשיו, אני, זה...
ואגב, יש גם בצבעים של החלק הזה, הם עשו כזה צבעים של כל צבעי הקשת, ועליהן שמו גם אפקט כזה של את הדגל הגאווה.
נכון.
ועל ניק רואים, כשיש את החלק הזה, אני לא יודעת אם שמת לב לזה, זה פאנט מאוד חמוד, את הצבעים של, כאילו, עליו מהבהבים הצבעים של הדגל של הביסקסואלים.
אשכרה.
סגול, כחול וורוד, אני חושבת.
אז זהו, אז רשמתי לי בפתקים את הפרק הזה ואת הרגע הזה לדבר עליו, ושכחתי.
זה רגע אחד הכי יפים בסדרה.
זה רגע מדהים, לדעתי זה גם הפרק הכי טוב. וזה רגע
של... כן, זה פרק
טוב עליי גם. לדעתי זה רגע, הרגע הזה, זה לדעתי רגע שאני לא אשכח אף פעם. אני ישבתי ואני הייתי בהייפר של הכל, גם נשמתי פתאום מהר, גם היה לי צמרמורת וגם בכיתי. זה הרגע כל כך עוצמתי, כל כך יפה גם, ויזואלית. וואו, כן.
הכל, זה כאילו סנסציה כזו, כי זה גם המוזיקה הייתה כל כך...
כן, אגב, תעבירו לי את השיר.
אני אעביר לך, פשוט יש פלייליסט בספוטיפיי, אני ממליצה אגב על הפלייליסט.
אין לי ספוטיפיי, את צריכה להגיד את השם הספציפי של השיר הספציפי.
אני אשלח לך.
Clearest Blue.
תודה רבה. היי, מעיין תארגן לי.
אני ממש יודעת.
מעיין תארגן אותי בוואטסאפ.
אני מאוד אוהבת אותו, כן.
וכן, אני חושב שגם מעבר לבאמת סצנה הענקית הזאת, ועדי תיארת אותה בשלמות, ובאמת...
תודה רבה, תודה רבה. עבדתי על זה בבית, עבדתי מול המראה, והתחלתי להגיד שום השיטה.
וראיתי את הסדרה רק 10 פעמים.
רק 10 פעמים.
שעכשיו בא לי לראות שוב.
כן, גם לי.
אני אציין גם שאני גם ראיתי אותה איזה 7 פעמים, ופעמיים מהן היו איתך.
זה נכון. האמת שהרבה פעמים שראיתי את הסדרה זה כדי להראות למישהו. אז כן.
אני חושב שבאמת ראוי לדבר גם קצת, עוד טיפה, מעבר לסצנות על טרה ודארסי, כי הם דמויות שגם בקומיקס הן מתחילות בדיוק כמו שאת סיפרת, שטרה היא כאילו הלכאורה הקרא של ניק, וזה לא נכון.
ואנחנו לא יודעים עליה שום דבר חוץ מזה.
אנחנו לא יודעים עליה כלום, ואז אנחנו מגלים שבאמת היא לסבית, ויש לה בת זוג בשם דארסי, וכבר בקומיקס השני רואים יותר מהן, ואת אמרת שלאט לאט זה גם ממשיך יותר. ובקומיקס הן גם דמויות מאוד משמעותיות, והן הופכות להיות חלק מהגנג הזה של צ'רלי וטאו ואייזיק ואל וניק. ואני כל כך אהבתי אותן בסדרה, ואת איך שהן משתלבות גם בסיפורים האישיים שלהן, וגם בסיפור הגדול יותר של שאר הדמויות, ואני חושב שהליוק שלהן היה כל כך טוב. טרה, באמת, ליוק מצוין, אבל דארסי, כל כך טובה.
דארסי כנראה אהבת חיי.
כן, היא פשוט אדירה, היא פשוט כל כך מגניבה, ואני כל כך אהבתי את הדמויות האלה. כנראה הדמויות שהכי אהבתי, חוץ מניק, כאילו זה טרה ודארסי.
אני חושבת שכאילו, שדארסי וניק הם הדמויות שאני הכי כאילו... כן. אני לא יודעת אם אפילו אני יכולה להגיד שאני הכי אוהבת במין צורה כזאת שחשבתי על זה, פשוט אני מאוהבת בשניהם. זה כאילו, אתה רואה אותם ופשוט...
לגמרי.
וואו, כאילו, הם מושלמים, זה פשוט התאהבות
כן,
בדמות.
כן, בכל אחד זה אנרגיה מאוד שונה. מאוד שונה. יש משהו בדארסי שהיא...
היא מדבקת. שזה
כזה, כן, זה פשוט אנרגיה כזה של קצת אנרגיה ושמחה ו... ו- והיא מצחיקה, והיא כיפית, והיא צבעונית, עכשיו... וזה משהו שאני מאוד אוהבת בה.
אני מסכים.
אני לא יודעת אם שמת עוד פן פקט. היא היחידה מכל שני הבתי ספר, ששמה סוודר כאילו צבעוני מעל
הבגדים.
מעל הבגדים, כי יש להם מדים של בית ספר.
המדים, בדיוק, כן.
כן, והם לא יכולים לשים משהו על זה, אבל טרה, לא טרה, דארסי שמה.
דארסי שמה, כן.
דארסי שמה.
איזה דארסי.
איזה דארסי.
אמרתי לך, דארסי מזכירה לי קצת את רובין מ-Stranger Things.
יש?
אני לא רואה את זה.
לא יודע, קצת משהו גם באישיות. כן, משהו באישיות.
זה סתם קילסבית, נכון?
אוי, אל תראה, למה את מסילה אותי ככה? איזה דבר נורא. לא, משהו עוד לפני ש...
הוא לא מבחין בין לסביות. זה כולה נראות
אותך. יש פה בעיה של גבר סטרייט ולבן.
בסדר, אני לא מקבל את האמירה הזאת, אבל בסדר. שרה.
רגע, בא לי לשמוע מה הסצנה הובה על כל אחד מכם.
לא, זה זה. אמרתי, גם אמרתי שניים, אמרתי שניים, אמרתי את ה...
אוקיי, חוץ מזה, עכשיו...
את זה שניק מחפש את הביסקסואל, מה זה ביסקסואליות, וזה, אני לא חושב שיש לי עוד תשובה.
אני חושבת שעוד סצנה שהיא אהובה כנראה על כולם בערך, זה הסצנה שניק יוצא מהארון מול אמא שלו.
רגע, 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 בואו נדבר על זה שנייה.
נדבר על אמא שלו.
שעדי ונעמה, נעמה.
נעמה.
עדי ומעיין. וואו, לא סיפרו לי שאמא של ניק... זאת אוליביה פאקינג קולמן. עכשיו, מי שלא מכיר, קודם כל תביישו בעצמכם. אוליביה קולמן היא גדולת השחקניות הבריטיות בימינו, ובעיניי אחת מ3 שחקניות הכי טובות בעולם. ואם הייתי יודע מראש שהיא משחקת שם, הייתי רואה את זה בלי שום קשר לזה שזה הרדסטופר, כי אני רואה כל פרויקט שלה, לא משנה מהו. וזהו, היא פשוט מושלמת ואין עליה בעולם. כן, עדי, תמשיכי. הסצנה שניק יוצא מהארון.
אני מעריכה אותך אפילו יותר אחרי שגיליתי את האהבה הגדולה הזאת שלך לאוליביה קולמן.
אוקיי, אני קצת יותר התלהבתי מניק בסצנה הזו, אבל בסדר.
אז היה לי חשוב לדבר על אוליביה רגע, אבל חיי.
כן. אז ממש הסדרה מסתיימת ב...
העונה מסתיימת, אני מבקש, אל תלחיץ את המערכת.
נכון, סליחה, 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 יש עוד שתי עוניות שהולכות לצאת.
מלחיצה אותי.
אני לחצתי את עצמי, סליחה.
ועוד עונה רביעית בפוטנציה.
בפוטנציה, כן.
אוקיי, אז יש את הסצנה, כן.
הסצנה שניק באמת... בסוף העונה, אז יש ממש רגע שצ'רלי חושב שהוא... אני הולכת קצת אחורה. צ'רלי חושב שהוא פוגע בכולם בקיום שלו בערך. וואו. ובשביל כאילו לפתור את ניק מהברדן הזה, אז הוא רוצה להיפרד ממנו. ויש איזה רגע שהוא כמעט נפרד ממנו, הם לא מספיקים, כי טאו והארי מחליטים להיכנס למריבה ומכות.
הנה, טאו עוזר ליחסים ביניהם.
אבל חשוב לציין שזה משהו שלא היה בקומיקס.
זה לא היה בקומיקס, זה רגע שלא קיים בקומיקס. בקומיקס זה אחרי ה... נו, אחרי שהם הולכים שם לסרט, אז ניק ישר ניגש אליו ואומר לו, תשמע, לא רוצה להיות חבר שלהם יותר, וכזה בוא נצא לדייט, ואז שם זה נגמר.
כן.
כאן יש איזה מהלך בין לבין.
כן, שגם היא מוסיפה את היום ספורט של הפרק האחרון.
נכון, יום ספורט של היגס וטרוהאם.
היגס וטרוהאם.
זו גם בחירה יפה, איך לסיים את הסדרה.
בגלל שהוא לא...
את העונה.
נכון.
תפסיק להלחיץ את המערכת. נעמה.
וואי, ממש, נעמה.
נעמה, תפסיקי.
וצ'רלי כמעט נפרד מניק, הוא לא מספיק, אבל אחר כך גם יש כמה רגעים שהוא, ניק כותב לו, הוא לא עונה לו, ניק מנסה לגשת אליו, הוא מתעלם ממנו, הוא זה, הוא מנסה...
שובר את הלב.
סוג של מנסה להיפרד ממנו.
רגע, זה נכון שאחרי שאנחנו מסיים להקליט את הפרק, אנחנו מזמינים פיצה ורואים מה ארטסטופר, נכון?
אני יכולה. כן. באמת. כן. כאילו, רואי, אל תגיד דברים שאתה לא מוכן לעמוד בהם, חבר. ואז, וניק נורא נבהל מכל הסיטואציה הזו, הוא לא רוצה להיפרד מצ'רלי. וברגע הגדול הזה של הרגבי מאץ' והיום ספורט,
הדבר הכי סטרייטי שהם יכלו לעשות בו, לא יודעת.
מה?
מה רציתי? לא חשוב, הם צוחקים תמיד על זה שניק הוא הדבר הכי סטרייט שהם ראו בכל חייהם, כי הוא משחק רוגבי, ואני כזה, כאילו...
כן, רוגבי המשחק הסטרייטי הזה. וניק, יש שם, אני לא באמת מבינה ברגבי, אבל זה נראה כמו כזה... אז זה בכדורסל שעושים איזה פנדל או משהו, ואז אתה צריך, אתה אומר
כזה... וואו, הרבבת כרגע.
לא יודע, אז לא, שנייה, יש את הרגע, נכון?
רואי מת מבפנים.
פנדל בכדורסל.
לא פנדל, פאול.
זריקת עונשים, פאול?
כן, זריקת עונשים. וואו. שכזה עומדים לך משני הצדדים אנשים. נו, אני מבינה בזה בלי המילים.
הוא בורח ממנה באמתלת הסיגריה, אבל זה בגלל העניין עם הכדורגל עכשיו.
חברים, אנחנו לא נגיע לאוליביה קולמן.
פנדל בכדורסל זה מעולה.
לא, פנדל זה בכדורגל, סליחה, אני מצטערת. אני מתנצלת, רוי, אני יודעת שזה נושא רגיש. בקיצור, יש איזה רגע שהוא אמור לזרוק את הכדור, והוא לבד שם מול המון אנשים, ויש כאילו כל הבית ספר בערך רואה אותם, והוא רואה רק את צ'רלי.
נכון.
ואז הוא מחליט לזרוק את הכדור וללכת לצ'רלי ולהתנצל בפניו ומזמין אותו
לדי. אבל מה שקורה ברגע הזה שהוא פשוט הולך והמצלמה עוקבת אחריו בטראקינג שוט כזה, ואז הוא לוקח את היד.
ואתה יודע מה יש שם בשמע? זה משהו מאוד יפה שלא הרבה אנשים שמים לב אליו. יש שמע של לב פועם, והוא לאט לאט נעצר.
אשכרה, יפה.
הרדסטופר.
ברגע שהוא מסתובב ומסתכל על צ'רלי.
הוא תופס לו את היד בעצם ולוקח אותו משם. ואגב, יש שם רגע מקסים, אגב, יש שם רגע מקסים שהבחורה שמאוהבת בניק, איך קוראים לה?
אימוג'ן.
אימוג'ן. היא מסתכלת על זה.
שהיא סיפור בפני עצמה.
כן, כן, היא סיפור. אנחנו לא נספיק הכל, אנחנו כבר מקליטים שעה, עדי.
לא נורא, זה פרק ארוך.
אבל אנחנו, יש שם רגע שאימוג'ן, שהיא דמות מעניינת מאוד, היא מסתכלת על ההחזקת יד הזאת של ניק וצ'רלי, והיא נותנת חיוך קטן ומקסים, מלא משמעות.
כי היא באמת מבינה, פתאום נופל האסימון, טוב, אחר כך נדבר על אימוג'ן, אבל יש איזה רגע שניק סוג של מסביר לה שהוא לא מרגיש כמו כולם בסדרה, ונופל האסימון למה.
כן, בעצם היא מזמינה אותו לדייט, והוא בעל כורחו מסכים, בגלל שהוא...
שהיא עושה את זה מול כולם.
מול כולם, והוא לא רצה להביך אותה ואותו גם. והם יוצאים לא באמת בסוף לדייט, אלא... טוב, בקיצור, תמשיכי את הנקודה שלך, עדי, אנחנו מתפזרים.
היא בכלל שצ'רלי וניק אחרי זה יוצאים לאיזה דייט שהוא כאילו... הוא מושלם והוא כיפי והוא שמח, כי סוף סוף הם ביחד וכאילו לא מתנצלים על זה.
הם מחזיקים ידיים בפומבי, הם מחזיקים מתנשקים, בפומבי. הם כאילו... כן, לא, הם סוף סוף הולכים פשוט בפומבי. והם זוג, והם מתנהגים כזוג.
נכון. ואז ניק חוזר הביתה מהדייט הזה והוא מאושר, ורואים על הפנים שלו כאילו את חיוך הענק הזה שלו, ואימא שלו יושבת שם והיא עושה לו... אתה נראה שמח, היה לך יום טוב, הוא אומר לה כאילו יום מצוין, ופתאום הוא נעצר. הוא כזה... כאילו אני חושבת שהיה לו רגע של, אני רוצה לספר לאימא מה עשיתי היום, כאילו למה נהניתי היום.
מאוד קרובים, זה רק הם בעצם בבית.
בבית,
זה רק הם. אני יודע שיש סיפור, אני יודע שיהיה בעתיד סיפור עם אבא של ניק בקומיקס, אבל אני לא יודע כלום על זה.
יש לו גם אח.
יש לו גם אח שגדול ממנו בארבע שנים, לא? אה, מה זה הספוילר הזה שאח שלו הומופוב? תשמעי, עדי, אני לא מבין כאילו, מה, את רוצה לייצר בעיות?
היא לא מצליחה להתאפק.
יש לך את הסיפור על האבא, אבל שנייה, זה בכלל לא הפואנטה פה. כרגע כל מה שאנחנו יודעים זה שיש לו אימא,
הם מאוד מאוד קרובים, והוא רוצה לחלוק
את היום הנפלא הזה
איתה. את היום הנפלא הזה איתה, והוא מבין שהוא לא יכול לחלוק את זה איתה לפני שהוא יצא מהארון. כי איך תסביר, כאילו, אתה יודע.
איך?
אז הוא מתיישב והוא מתחיל לספר לאימא שלו, שהוא וצ'רלי בעצם לא החברים הכי טובים, הם בעצם חברים, הם זוג.
הם זוג.
וזה רגע יפהפה, זה רגע ש... וואו, המשחק של קיט קונור שם מדהים לדעתי.
הוא כל כך מדהים שהוא גרם לאוליביה קולמן לשכוח את השורות שלה.
את השורות שלה.
כן, סיפרת לי בשישי.
כן, ו...
אוליביה קולמן.
וזה הרגע שכזה מסיים את העונה, וזה פשוט רגע מושלם לסיים את העונה, והיא גם... זה התגובה לדעתי הכי טובה שמישהו יכול לצפות לה מלצאת לארון מול אימא.
היא שמחה בשבילו.
היא שמחה בשבילו והיא אומרת לו תודה שסיפרת לי ושאתה סומך עליי.
חבקת אותו חיבוק גדול כזה.
יש משהו כל כך יפה ושמח ויש, אגב, באינטרנט, יש הרבה רעיונות עם קיט קונור, והוא אומר שזה הרגע שהוא הרגיש הכי אמפאורמנט אחרי שיצאה הסדרה. כי מסתבר שהרבה מעריצים השתמשו בסצנה הזו כדי לצאת מהארון מול ההורים שלהם.
וואו.
וזה דבר כל כך יפה, זה כאילו מראה לך איך הסדרה הזו מגיעה לחיים האמיתיים ועוזרת באמת לאנשים, וזה כל כך כל כך יפה.
בגלל זה זה חשוב סיפורים כאלה וסדרות כאלה.
זה גם סיפור מאוד חיובי של יציאה מהארון.
אני חושב שבאמת הסוף הזה והסצנה הזאת הם כל כך כל כך חזקים, והם גם מראים ש... תראה, הם נותנים איזשהו תוקף שלם לסיפור של העונה הזאת, כאילו. זה נורא, אני נגיד נורא קשה לי עם דברים שעדיין רצים, בין אם זה סדרות ספרים או סדרות טלוויזיה, ומשהו בהארדסטופר, כל מה מרגיש שכן, נכון, זה ממשיך עוד קצת, אבל זה גם בסדר. כאילו, יש בזה משהו נורא שלם.
הארדסטופר זה לא הסיפור כרונולוגי של עכשיו, אתה יודע, כמו סדרות... וואי, אין לי משהו בראש.
כן, אבל
כזה, אתה מתחיל, למשל, הארי פוטר, אתה צריך לסיים, אתה מבין?
ברור, לגמרי.
הארדסטופר זה משהו אפיזודיאלי כזה, רגעים מהחיים שלהם.
לגמרי, אפיזודיאלי, אהבתי.
על החיים שלהם, וכל מיני רגעים שקיימים שם.
לגמרי, אני מאוד מאוד מסכים.
העונה הזאת היא סיפור מאוד שלם, אתה רואה את זה ואתה רוצה עוד מהם, אבל אם אתה רואה רק את העונה הזאת, אתה קיבלת פה סיפור התבגרות ויציאה מהארון.
כן, אתה לא מרגיש כזה, אוקיי, אבל מה עכשיו?
וואי, אני חייב את העוד עונה עכשיו, בגלל שהסיפור נגמר בקליפהנגר מטורף, כאילו, וזה, אתה רוצה כי זה מקסים.
אתה רוצה עוד, אתה רוצה לראות את המוד, אבל אתה לא...
והדמויות מדהימות ואמיתיות, ואתה רוצה לבלות בחברתן.
הם לא צריכים קליפהנגר בשביל לגרום לאנשים לרצות לראות עוד מזה.
לגמרי, מה, אני חושב שאני לא רואה בינג'ים מטורפים, אין לי את הקטע, אז אלה הם כן זה Stranger Things. וישבתי וראיתי את השישה פרקים הראשונים ברצף, כאילו בלי הפסקה, רק הלכתי להביא לי מרק, הייתי חולה, אבל כאילו ראיתי את זה נונסטופ.
וואי, זה נראה לי הסדרה, הכי הסדרה לראות כשחולים.
כן, גם עם בי, גם עם ג'ארת מרה, כאילו.
כמו צ'ארלי בקומיקס.
כמו צ'ארלי בקומיקס. גם ב...
אגב, הסצנה הזאת, נגיד, יש סצנה בדיוק מהממת בקומיקס, ש...
בחיים לא ראיתי את הקעקוע הזה.
לרואי את הקעקוע של הארי תופס ניץ' הזה.
אבל זה גם קעקוע כל כך חמוד, הוא נראה כזה...
כן, כי זה...
זה מהספר.
כן, זה בעצם, זה כריכה אלטרנטיבית לספר השני.
כן, זה מוכר לי נורא.
כן, בקיצור, יש רגע בקומיקס שניק בא לצ'רלי והם מבלים את הלילה ביחד, רואים סרט.
את הלילה ביחד, נשמע לא נכון.
את הערב, מבלים את הערב ביחד, רואים סרט, צ'רלי נרדם, ואז ניק צריך ללכת, וצ'רלי כזה עטוף בשמיכה. ואז ניק אומר לו, you look so cuddly, ואז הוא מחבק אותו, וזה רגע כל כך חמוד ומקסים בקומיקס.
וצ'רלי כזה מלא, זה זל קורה פה.
כן, ואז...
ואז הוא כותב לחברים שלו, what does it mean when hot straight boy hugs you for like a full 10 minutes, 10 seconds.
הלוואי, אם זה היה 10 דקות, הייתי יושבת ורואה שם 10 דקות, זה
היה. אבל בסדרה עשו את זה גם כל כך טוב, זה עוד רגע שמתורגם כל כך יפה מהקומיקס לסדרה. אני מנסה עכשיו איפה יש לנו רגע יציאה, ככה דיברנו באמת על הכל, כאילו יש לך עוד דברים
אני
להגיד.
אני רוצה להגיד עוד משהו קטן, אם כבר אנחנו מדברים על החיבור בין הקומיקס לסדרה, זה שהסדרה גם לוקחת פריימים מהקומיקס ואפקטים מהקומיקס,
אותם
ומתרגמת
ממש.
אותם בצורה עדינה.
לגמרי.
כן, זה משהו שלא דיברנו עליו כל כך, אבל זה, אם זה, כבר מדברים על
זה
משהו...
זה גם פריימים שנראים אותו דבר.
נכון.
אבל זה גם...
זה גם... יש משהו נורא יפה ומיוחד בסדרה הזו, שהם... לקחו מתוך הקומיקס כל מיני, הקומיקס מלא בכל מיני פרחונים קטנים, ברגעים שהם רומנטיים או שהם עם רגש וזה, פרחונים, עלים, כל מיני דברים כאלה שהם ציורים קטנים כאלה של אליס, וזה משהו שנורא מתרגם יפה כסמליות בסדרה וגם כמבע מאוד יפה בסדרה, של להראות לנו איך הדמות מרגישה באותו רגע עם משהו שהיא לא צריכה להגיד, אני מרגיש מאוהב.
נכון.
אתה פשוט רואה את ה... נגיד בנשיקה הראשונה שלהם, אתה רואה את הפרחים מתחילים להסתחרר סביבם. אליס ממש ציירה את הפרחים האלה. זה כן. כאילו פרחים שאליס ציירה, ממש רואים כן. את הציור של אליס.
זה כאילו באנימציה כזאת מהממת.
אנימציה כזו יפה של פרחים, או למשל כשאל מבינה שהיא מאוהבת בטאו, אז אתה מתחיל לראות כל מיני לבבות סביבה, כאילו ממש מרגישים.
אבל זה מאוד עדין, זה לא כאילו in your face.
זה נראה כמו שרבוטים כאלו שמישהו לגמרי. עושה במחברת שלו כשהוא כותב בגבל ניק נלסון.
זה בדיוק הציורים של אליס. כאילו אתה ממש רואה את היד, מי שקרא את הקומיקס רואה את היד שלה בסדרה הזאת.
לגמרי,
לגמרי. אגב, בכל הפוסטרים שתלויים להם בבית ספר וזה, ואיך שכתוב הטרוהם סקול אוף בויז, זה הכל שלה.
זה הכל שלה לגמרי.
וזה נורא נורא יפה.
וזה מאוד עדין.
וזה דרך... יפה יפייה לדעתי, לתרגם קומיקס למסך, וגם דרך יפה ויזואלית להראות דברים שאנשים חווים, שאתה יודע, לפעמים כאילו, נכון, יש שחקנים ויש הבעות פנים וזה, אבל יש דברים קטנים שאפשר לעשות ויזואלית שמראים לך חוויות אישי, כאילו, חוויות רגשיות של אנשים.
לגמרי, אני חושב
ש... וזה משהו מאוד יפה.
אני חושב שזה אחד מהתרגומים הכי יפים שראיתי, אחד מהעיבודים הכי יפים שראיתי מאיזשהו מדיום לאיזשהו מדיום. כאילו זה עיבוד כל כך טוב, גם ברמה הסיפורית, גם ברמה הוויזואלית. באמת, יש פה משהו שהם גם הולכים ביחד הקומיקס והסדרה, והם גם כל אחד מהם יצירה נפרדת. וכל אחד מהם יש לו את העוצמות ואת הכוחות ואת היופי שלהם. ואני חושב שזה הסיבה גם שהפנדום הוא כל כך חזק, כי יש לך גם את הסדרה וגם את הקומיקס, והם לא סותרים, הם ביחד, והם הם ביחד בצורה קוהיסיב, כאילו בצורה טבעית. וגם אפשר ליהנות מהם בנפרד, וזה מאוד עוצמתי.
אני רוצה רק לציין פה את הרגע האהוב עליי של תרגום קטנצ'י כזה של הקומיקס לתוך הסדרה, זה הרגע שבדיוק
בערב... אני יודעת מה את הולכת להגיד.
לפני, בערב הזה שהם מבלים ביחד, הם רואים אותם מבלים יחד את כל היום, ואז הם יושבים על הספה בערב ורואים סרט, וצ'רלי נרדם.
אוי, זה רגע מקסים.
הוא נרדם עם היד כזה מושטת קדימה, ואז ניק מסתכל עליו, ומקרב את היד שלו לאט לאט לשלו. ורואים ניצוצות כאלה של חשמל, כן. ואז הוא בורח כאילו, כזה עם היד קצת, ואז הוא ממש בא ושם את היד שלו מעל של צ'רלי, והוא כך רוצה להחזיק אותה, והניצוצות הקטנטנים האלו, זה כאילו...
יש שם רגע אני... של כאילו אתה ממש רואה חשמל, חשמל ביניהם, ואתה מבין מה הוא חווה.
וואי, את כל כך, אני כל כך איתך, מעיין, זה פשוט רגע ענק.
אני חשבתי דווקא על משהו אחר, על הרגע ש... אחרי הנשיקה הראשונה שלהם בבוקר שאחרי שניק בא לבית של צ'רלי והוא מנשק אותו שם בבית בחדר שלו ואז יש ממש מתורגם מתוך הקומיקס שזה נורא יפה איך הוא מנשק אותו ואיך צ'רלי כזה נעמד על קצות האצבעות יש ממש מתוך הפאנל הזה של הקומיקס
מבחינת פריים שהם שחזרו זה האהוב עליי מבחינת כזה האפקט הקומיקסי הניצוצות זה האהוב עליי אבל ממש רואים את הרגליים של צ'רלי כזה קופצות לנשק את ניק כאילו פריים, פריים כזה, ואתה רואה את זה בהשוואה לקומיקס, ואתה אומר כזה, וואו, זה, נתנו לי את כל מה שרציתי פה.
ואגב, עוד פאנפקט, שיש בסדרה שאני נורא אוהבת, בפרק הראשון, טורי, אחותו הגדולה של צ'רלי, שואלת אותו, מה הדרים גיא שלו? ואז הוא כזה לא ידע, טורי, והיא אומרת לו, נו, אם היית יכול לבחור מה היה זה. אז הוא מתחיל פשוט למנות לה, והוא עוד לא פגש את ניק, לדעתי, או שהוא כזה פגש אותו ממש על ההתחלה, וכזה עוד לא ממש דלוק עליו. והוא מתחיל להגיד לה, לא יודע, מישהו שהוא נחמד, שהוא רגיש ושהוא מצחיק ושאוהב להיות איתי. והוא אומר לה גם אחר כך, I think I'll just settle for someone tall. ואז רואים את הרגע הזה שהוא עומד על קצות האצבעות, שזה נראה יפה.
נכון.
אבל באחד הפרקים, לדעתי זה פרק 5, ניק מגיע לתמוך בצ'רלי, יש איזה school orchestra, איך
אומרים? אורקסטרה. כאילו מקהלה בית ספרית משולבת.
תזמורת,
נכון.
וצ'רלי אומר, ניק אומר לו שהוא רוצה לבוא לתמוך בשם, וצ'רלי חושב שהוא עושה את זה מנחמדות, ואומר לו, מה זה לא חייב וזה כזה. ואז הוא באמת מגיע, ויש להם איזה דיבור ביניהם, איזה רגע שם, שצ'רלי אומר לו, אני ממש שמח שבאת, וניק אומר לו, אני הרגשתי שאתה לא ממש רוצה שאני אבוא, וצ'רלי אומר לו, לא, חשבתי פשוט שאתה מנסה לא להיות רוד, ואז ניק אומר לו, לא, I just like being with you.
כן, נכון.
וזה ממש יפה,
אגב,
כי זה בדיוק, כאילו, הוא פשוט קיבל את מה שהוא רצה.
רגע, זה, כל הפרק הזה של ההופעת תזמורת, הוא נורא חמוד, כי גם טרה ודרסי הם מופיעות, וגם יש להם את הרגע שהם הולכים, כאילו, לכאורה לטריפל דייט, עם נכון, המילקשייקים.
כן,
וואי, המקום הזה שנראה כל כך מגניב, עם של המילקשייקים, והם יושבים טרה, דרסי, ניק, צ'רלי ואל וטאו.
כל הארט בסדרה הזו.
כל הארט, כן, לגמרי. אבל אני חושב שזה פשוט, יש משהו מגוחך קצת בדיבור על הסדרה, גם על הקומיקס, אבל בסדרה בעיקר, שאנחנו יכולים לשבת פה עכשיו באמת 5 שעות, ואנחנו נדבר בסוף על כל סצנה.
על כל סצנה.
כי יש שם פשוט, זה אסופה אינסופית של רגעים מעממים ומחממים.
נכון.
גם הרגעים,
כל רגע מבחינתי.
גם, נגיד, איך שהם עשו את
חוץ מהרגע שבן תוקף את צ'רלי מינית.
בדיוק מה שבאתי להגיד, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. נכון. אבל גם הרגע הזה עשוי כל כך טוב. הוא עשוי כל כך טוב.
הוא עשוי בדיוק כמו בקומיקס גם.
הוא בדיוק כמו בקומיקס. ושוב, שוב להזכיר שבן באמת זה היה סוג של מישהו שבאמת השתמש בצ'רלי, בזה שהוא מחוץ לארון רק בשביל מזמוזים ולעשות בצ'רלי מה שהוא רוצה.
והתייחס אליו חרה, והיה אימושן מייביוזיב אליו.
לגמרי, וצ'רלי,
האמת ששמתי לב גם שבסדרה הרבה יותר, הוא גם, התפקיד שלו מאוד דוגדל בסדרה,
כן, נכון.
והוא הרבה יותר מניאק אליו בסדרה.
כן, בסדרה ממש הגדילו את המניאקיות שלו.
אבל בשניהם הוא גם תוקף אותו מינית.
נכון, נכון, אי אפשר להתעלם מזה. וכן, אני חושב שפשוט צ'רלי ברגע שהוא פוגש את ניק, עוד לפני שבכלל, סליחה, מתפתח ביניהם משהו, הוא ישר נפרד מבן. בגלל שהוא מבין, הוא פתאום מתחיל, כאילו, להבין
שהוא לא באמת מרגיש משהו לבן.
שהוא לא מרגיש שום דבר, והוא מתחיל להבין גם, לראות את החר הדברים.
בדיוק.
ואיך אפשר יותר טוב.
כן. שמישהו יכול להתייחס אליו יותר טוב מזה.
ניק אוהב להיות עם צ'רלי, עוד לפני כל העניין הרומנטי ביניהם.
נכון.
הוא פשוט אוהב להיות איתו.
כן, שזה שזה משהו מאוד מאוד חשוב במערכת יחסים שלהם.
זה כמו שכתוב על הכריכה, שכתוב על הכריכה של הקומיקס, לב פוגש לב, זה כאילו הוא בן אדם פוגש בן אדם. יש את העניין הרומנטי ביניהם בזה, אבל הם אוהבים אחד את השני עוד מלפני זה. כאילו, הם אוהבים להיות יחד.
זהו, זה גם מה שהיה, אם אפשר,
ואת בן הוא פשוט לא מעניין, צ'רלי עצמו.
בדיוק, ואני חושב שאם אפשר להיות פה אישי, זה גם מה שהייתי ועם הרב, הרי היינו חברים מאוד מאוד טובים, הרבה לפני שהיינו זוג. ופשוט אהבנו להיות ביחד, פשוט כאילו,
אז יו, אתם ניק וצ'רלי.
מי זה מי?
לא יודעת האמת.
טוב, אני חושב שזה רגע טוב. אני חושב שזה רגע טוב ליציאה, כי אנחנו נמשיך,
כי נוכל להמשיך לנצח.
כן, אנחנו נוכל להמשיך לנצח. את רוצה לעשות המלצת שבוע?
וואי, אני לא חשבתי על המלצה שבוע.
כן, לא עשינו את זה כבר כמה זמן, אבל אפשר גם לא, כי אנחנו בתקופה האחרונה קצת, אני אתן המלצה אחת.
זה מתמסמס לנו.
אני אתן המלצה אחת.
כן, תיתן המלצה אחת.
ראיתי לפני כמה שבועות סרט ממש מגניב שיצא בדיסני פלאס, קוראים לו פריי. זה בעצם פריקוול לפרדטור, הטורף, עם ארנולד שוורצנגר מה-80s, סרט אקשן מדע בדיוני מאוד מאוד מפורסם. ופריי בעצם מתרחש איזה 300 שנה לפני, אבל לא צריך לראות את פרדטור המקורי בכלל כדי לראות אותו, הוא לא גם, אלא הוא עומד בפני עצמו לגמרי. זה מדבר, מספר על נערה בשבט של Native Americans, והפרדטור הזה שהוא בעצם חייזר מפלצתי ומפחיד נוחת שם, והוא מתחיל לרדוף אחרי חיות ואז אחרי בני אדם. בעצם הוא מחפש תמיד לצוד את הדבר הכי גדול הבא, את הדבר הכי חזק הבא. והנערה הזאת היא ציידת מאוד מאוד טובה, והיא רוצה להיות בשלב הבא שלה כציידת בתוך השבט שלה. ומפה מתחיל סיפור שהוא גם אקשן, גם מדע בדיוני, גם הישרדות, וסרט קטן של שעה וחצי שעשוי מטורף, והוא כיפי ברמות, והוא פשוט מצוין, כאילו לדעתי אפילו יותר טוב מהמקורי, כאילו.
וואו.
ולא צריך לראות את המקורי, זה פשוט סרט מעולה בפני עצמו, אז ככה המלצה שאני מחזיק כבר כמה שבועות.
איזה כיף.
וזהו.
למעיין גם יש המלצה.
גם לי יש המלצה.
אוקיי.
בגלל שאני אורחת בפרק ואני לא באה להמליץ כל שבוע על משהו, אז הרגשתי שאני צריכה להמליץ על משהו שאני נורא אוהבת.
יאללה.
וזה ממש ככה בשלוף, אבל אחרי שדיברנו על הארדסטופר, זה משהו שגם גורם לי להרגיש מחובקת בצורה כזאת. בצורה שונה, אבל זה התחבר לי. אז הסופר האהוב עליי הוא מורקאמי, וזה,
או, גם עליי. כאילו, חוץ מסטיבן קינג, מקום שני.
זהו, סטיבן קינג לא צריך לציין אותו.
כן, נכון.
זה כאילו, זה פשוט חלק ממך.
כן, ליטרלי.
אז אני רוצה להמליץ על הספר האהוב עליי של מורקאמי, והסיבה, אחת הסיבות המרכזיות שהוא האהוב עליי, זה שהוא כל כך מחבק, ולא תמיד יש את זה בספרים של מורקאמי, עם כמה שהם נפלאים.
כן, כי יש פה משהו קצת קר.
כן, אבל אני רוצה להמליץ על צקורו טזאקי חסר הצבע, ושנות העלייה לרגל שלו.
איזה ספר! סליחה.
כי יצא לי לקרוא אותו, קראתי אותו פעמיים, כאילו, ופשוט כשאני קוראת אותו, אני מרגישה שאני עם חבר טוב, אני מרגישה מחובקת, זה כאילו, יש בו משהו מהאהבה ההרדסטופרית הזאת שאני מרגישה, למרות שמבחינת תוכן, מבחינת, מבחינת הכל הם לא אותו דבר בכלל, וואו. אבל בתחושה הזאת הם, יש להם את זה.
חשוב, אני חושב שחשוב לציין שזה בעיניי הספר הכי underrated שלו.
מאוד underrated,
זה ספר
אף אחד לא מדבר עליו
כמעט. ענק בעיניי, כל כך כל כך טוב, אני ממש שמח שאתם מלץ דווקא על זה. תקראו אותו 100%, המלצה כאילו כפולה פה לגמרי.
להגיד על מה הוא? או להסתפק בזה?
אני חושב שאת יכולה להגיד, אבל אם גם איך שאת רוצה.
תגידי, אני רוצה לשמוע.
אני אגיד בכמה מילים. זה על בחור שיוצא למין מסע כזה של חיפוש של ארבעת החברים הכי טובים שלו, שהוא איבד איתם את הקשר, מסיבה שלא ברורה לו בשום אופן. הייתה להם חברות סופר קרובה לחמישה החברים האלה. והחברות שלהם פשוט כאילו יום אחד כזה נשברה, הם אמרו לו כזה, אנחנו מצטערים, אנחנו לא יכולים להיות חברים שלך יותר, והוא כל כך כאילו, יש לו כזה ערך עצמי נמוך שהוא אפילו לא שאל אותם למה, הוא קיבל את זה שהם פשוט לא רוצים אותו יותר, ואחרי כמה שנים הוא פתאום יוצא למסע הזה של להבין מה קרה שם, ולכל חבר יש צבע בשם, ומכאן השם של הספר.
כן, כי לא אין.
ולא אין צבע.
כן.
אז יש פה משהו על זהות, על חברות, על קשר עם אנשים, כאילו משהו
מרגש,
מרגש ונוגע ללב.
רוצה אותו, יש לי אותו, ספר ענק. למרות שיש אצלך איזה ארבעה ספרים שלי.
הרשימת קריאה שלי כל כך ענקית.
צריקי הכל הפח, תקריא את זה.
כן, טוב, אני ממש ממש מצטרף.
אני רוצה לסכם ולהמליץ על הרדסטופר.
טוב,
אם אתם לא ראיתם את זה.
טוב, אני לוקח פיקוד.
תן לי לסיים, לא. תן לי לסיים, אם לא ראיתם את זה. מה אתם עושים? תפסיקו את הפרק ברגע זה ולכו לראות או לקרוא את הקומיקס או שניהם.
זהו,
אחד מהשניים.
באתי להגיד שלקרוא את הקומיקס זה מאוד פשוט. הורידו את האפליקציה וויבטונס.
או וויבטונס או טאפה, אז יש מלא אפליקציות שאפשר לקרוא.
מאוד קל וכיף לקרוא.
לא חייבים לקנות את זה אפילו. ואם אין לכם נטפליקס, אז אני תומכת בהורדה פיראטית של סתם. אבל פשוט לכו תראו את זה. לכו תראו את זה, אתם לא תתחרטו.
טוב, אז שיהיה לכם סוף שבוע מקסים ונעים. ועדי, תעזבי את הטלפון, אנחנו פה ברגע סיום.
למה אין לי קליטה פה?
אני לא יודע, זה טעות של הטלפון שלך. עדי, תגידי ביי, תגידי אהבה, תמסרי דברים.
תודה רבה שהקשבתם לחפירות הבלתי נפסקות שלנו על הרדסטופר, אני מצטערת כי זה הולך להימשך עוד בעוד פרקים.
אוקיי, עכשיו תעבירי את המיקרופון למעיין שגם תוכל להגיד ביי.
רגע, אני רוצה להגיד שקודם כל אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אנקור,
ועוד מקומות שבהם שומעים.
דברים כאלה. ואנחנו אותנו. נמצאים גם באינסטגרם, בואו לראות את הפוסטים שלנו.
שעדי, כן,
ודברו איתנו. אתה בפיגור, חבר.
עדי, את בפיגור בעלת הפוסטים.
זה נכון. וזהו, דרגו אותנו, תעשו לייק, תכתבו לנו, אנחנו נשמח לשמוע מה אתם חושבים.
ומה בא לכם לשמוע.
וזהו, תודה שראיתם
איתנו. ולמה אני תמיד צודק.
היה לי נורא כיף להתארח פה.
היה לנו כיף להארח אותך.
נזמין אותך לעוד פרקי הרדסטופר.
כן, רצוי על הרדסטופר.
ואולי כשאני אקרא ספר של מורקאמי מסוף סוף, אז כן.
נעשה פרק משולש.
כן.
טוב, אז יאללה, ביי. עדי, תגידי ביי.
ביי.